מליאה
13 ו-14, 28 לנובמבר 2024.
שמעון, היום יצאו הנחיות שהכל חוזר לשגרה? שהכל שגרה? כולם, כל הארץ. הנה מוטי, שיש כל הנחיות
שגרה. אבל עדיין לא חוזרים את זה.
שיירו בהם. לא כל
אתה פעם אחת.
אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פעם אחת. אני לא יודע מה הוא. אתה פ
התחלת לספר לי על מישהו שאבא שלו היה מופה.
שלא? אני אומר לך,
והוא עדיין היה בחיים שפסו על ידי הלב. הוא לא באמת אבל נסיפור אותו שיספר על סיפורי פתר. הוא היה אחד מהממצאים של הראשון. הוא היה אחד מהממצאים. ואין שם דובר בירושלים, בעיר
התקווה.
בגליל. היה בחור הוא היה בעצם במחזור
שלי. אין דבר שיעצור אותי, שאם אתה לא הבנת, אני אגיד במקלט, אני אגיד למים, אני אגיד
למים, מה שאתה אומרת. צפת, שחררו בתפילות לכולם, ועל מיסים היה פלמקה, לא קיבלתי שחרור.
אתה חושב ככה? אני לא סומך על אף
אחד.
גם לא בעוד חודשיים אחר,
גם לא בעוד חודש.
ולא,
גם בעוד חודשיים אחר.
זכה לא נכתיבה?
לא,
עכשיו זכה לא נכתיבה?
לא, לא היה.
והם נביא מישהו נכתב.
תכף אני אגיד לך את השם. זה זה ש...
מביא, אתם מבקשים... ביקורת? מתי עושים ביקורת לפיקוד העורף?
לא סלחו אותו. אני מכיר אותו.
צריך לעשות לך ביקורת.
לא נדוסים.
הערות כבר כתובות.
בסדר, יאללה?
גדולה. אתם
נשאר. אני לא נשאר לו בעד.
עכשיו?
למה קיבלת? קיבלת מגונית ולא אמרת? קיבלת מגונית ולא אמרת?
קיבלתי מגונית
של גולדה. גולדה באה לביבי ואומרת לו תודה.
היי.
גולדה באה לביבי ואומרת לו תודה שהחלפת אותי באסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל.
זה אגב, זה מהריק הריח עד הרוי, זה שבלוש בשבוע.
תודה.
זה רע, מביאה...
זה הבקשות שלכם, נמאס לי. אז מה, תנו לנו רישיון, תנו לנו רישיון, יזרם, בשן אללה. אני קניתי 5 טלפונים, אחד לחברם לאז, אחד לישראל.
אתה עבוד אותנו שנה בפברואר?
ראשון לשלישי.
ראשון למרץ?
כן.
מתחיל?
אני הכנתי את עצמי.
תביא בשמש.
אני מגדל את הכלי.
בירח, סליחה.
לא, בראשון לשלישי. מה זה לא
יודע? אין, הכל משתנה.
לא, ראשון, שעון
שלי. אני מחכה שהרמדאן יהיה
באוגוסט. בסדר, אנחנו נביא לכם את האוגוסט.
מוסד.
אנחנו מגדלים את הטירים עכשיו, הטירים. עכשיו מגדל טירים.
למה האוגוסט זה טוב יום כיפור? גם היום
ארום
וגם חם.
נכון, הוא יפה ככה. לא, אבל אני עושה לכם חם, אל תדע. רמדאן אחלה, רמדאן זה חודש...
צבי זמיר. צביקה זמיר, תפרוץ מלחמה,
אם לא יהיה קשה,
זה עיר החסם.
אבל אתה יודע שיש לי עשרה חשב. אני מבין
כנראה שגם עכשיו אתה מאוד מבין.
המשפט ירד כבר?
אומרים חוץ מן השלום.
תתחילו להכין את המנגה ליומי. זה יום
כיפור ישראל קל היה ראש השנה. נכון. אלי זעירה היה ראש השנה. ישראל קל היה.
אבל אני אומר שתחת את זה. אני חשבתי לי
לפני הזמן
שלום ערב טוב לכולם התחלנו
אני חשבתי לי איזה יופי שכולם מגיעים בזמן, ואז אמרתי זה רק בגלל שאנחנו מתחילים בול בזמן, כי אם היינו ממשיכים אז זה עניין של פיתוח הרגלים. אז אנחנו נתחיל בול בזמן, אנחנו נסיים אינשאללה לפני הזמן, לא בטוח. יש לנו הרבה דברים הערב, ויש לנו קצת בעיה עם הסדר של הדברים, כי יש פה מנהלים שבאו ואני רוצה לשחרר אותם, הם ביקשו גם להשתחרר, אז אני רוצה, אני אעשה את זה קודם. יש לנו בגדול, אחרי אישור פרוטוקול, עדכון תקציב, מעבר לאכיפה סביבתית, זה אתה תצטרך להישאר לזה בכל אופן אחרי שנשחרר את כולם. שיחות חשבון, קופות קטנות, אישור טברים ודיווחים. הדיווחים מתמקדים בעניין המיגון והבתי ספר והפעולה של הבתי ספר באזורים השונים שלנו וההסעות וכו', והחינוך המשלים. אז אנחנו נעשה את זה בכלל קודם, כאילו במסגרת הדיווחים, דבר ראשון. לפני כל זה, במסגרת אישור הפרוטוקול, מה שנקרא למען הסר ספק, כי זה מופיע גם בהקלטה וגם אני מקווה שה... מי שיש לו זיכרון טוב זוכר את זה, אנחנו אישרנו במליאה הקודמת להצטרף כיזמים בתוכנית שמקודמת על ידי תושב סלאמה בשטח היישוב, בשטח שמיועד למגורים, בגלל שהוא צריך שאנחנו נצטרף, כי הוא צריך לתכנן לעצמו כביש, מה שנקרא מתוך התחייבות שזה לא, שהוא לא יבוא וידרוש מאיתנו לממן את הכביש. דיברנו על זה, זה בהקלטה, זה בתמליל. אני צריך להכניס את המספר של היוזמה של התוכנית הזאת. למה? כי בנוסף לזה גם אישרנו תוכנית שהיא כבר נידונה בוועדה המקומית, זאת אומרת בחלק מכם, אלה שבתכנון ובנייה, של שכונה אחרת, שכונת מריסת, שהיא גם באדמה פרטית, ששם המתכנן זה אנחנו. זאת אומרת, יש שתי תוכניות בסלאמה, ואחד מהם אנחנו מתכנן, ואחד מהם על אדמה פרטית. שניהם על אדמה פרטית.
ומימון משרד השיכון.
אחד על אדמה פרטית, מימון משרד השיכון, לאיזה עשרות מגרשים, אני לא רוצה להגיד מאות, אני לא, זה לא כל כך משנה כמה, כי זה לא השלים את התכנון, שכונה גדולה. משרד השיכון מתכנן אותו כמו שתמיד מתכננים בסלאמה, ואחד זה שכונה חריגה נקרא לזה, לא רגילה אלא באדמה פרטית שתקועה באמצע התב"ע שהיא מיועדת למגורים, שהבן אדם שהוא בא לקרקע רוצה לקדם שם תכנון. באחד משרד השיכון משלם, בשני הבן אדם משלם, בשניהם אנחנו לא משלמים כלום. ההחלטה היא, הייתה, ואישרנו את זה ואפילו הצבענו על זה, אפילו היה על זה שאלות, הכל בהקלטה וזה, להצטרף בעצם כיזמים לשתי התוכניות האלו כמועצה. ואני אבקש רק לקרוא את המספרים של התוכנית, כי לא קראנו את המספרים, ודורשים שאנחנו נקרא את המספרים של התוכנית. זה הסיפור בדיוק, דיברנו על זה, הראינו את זה, ואם אתם רוצים לנווה את זה עוד פעם, תגיד רק את המספרים, מספרי התוכנית.
יש לי מספר אחד, כן, תוכנית אני, של הפרטי.
אני אתן אותם.
כן, אותם.
הפרטי זה 205-137-7928.
נכון. כן. זה התוכנית הפרטית. זה אגב, למי שבקי בסלאם, זה באזור של התחנת דלק, בין התחנת דלק ושכונת מעתוק, נקרא לזה.
זה תחנת דלק דנדר?
כן. זה אחד. והשני,
השני, 205-077-9678 זה סלאמה שכונה דרומית.
בסדר, השני שהמספר שלו יקרה עכשיו זה באזור של שכונת מריסת, מי שמכיר באיפה שהכביש שנכנס למתקן הגדנה שם, המחנה הצבאי בפנייה הראשונה בסלאמה. מה? דרומי, כן. בצד הדרומי, בצד המערבי של הכביש לגדנה. אדמות פרטיות, זה שניהם אדמות פרטיות.
140 דונם, משרד השיכון יזם את זה.
אז אחרי ההסבר המלומד והארוך מדי הזה, אנחנו מאשרים את הפרוטוקול, בואו נצביע, מאשרים את הפרוטוקול, שלא יהיה בעיות. יפה, יש מישהו שמתנגד לאישור הפרוטוקול הקודם עם התוכניות האלה, יפה. עכשיו, בשביל שנוכל לשחרר את המנהלים, אני אגיד, אני אתן רק הקדמה קצרה ויתנו, כי אנחנו עכשיו, אינשאללה, אנחנו בהפסקת אש שתהפוך לממושכת יותר, ואנחנו גמרנו להשנת הטילים, אינשאללה. במסגרת ההתמודדות פה עם כל האירוע של הטילים, אנחנו מאז ראש השנה, שזה כמה בדיוק חודשיים, כן, ראש חודש ביום ראשון, אם אני לא טועה, אז זה חודשיים מראש השנה, נפלו בשטח משגב, על פי נתוני פיקוד העורף, בקרוב ב-300 מתחים, מעל 1,000 טילים, לא נפלו, זאת אומרת, נורו לכיוון משגב מעל 1,000 טילים, משהו כמו 100 נפלו, התפוצצו, הגיעו לקרקע לפני שהם ירתו, זה 10%. כאילו, זה לא מספר מדויק, אבל זה בערך, נכון, 100 אלו, מתוך 100, בערך 10, ופה זו שאלה של פרשנות, כי זה יכול להיות קצת פחות, קצת יותר, 10 נפלו בתוך יישובים. זאת אומרת, מתוך 1,000 טילים שנורו עלינו, אגב, אני לא צריך יותר מדי לדבר על מספרים כאלה ולעשות עין הרע, אבל אמרו לנו שהולכים להיות אלפי טילים ביום, בהתחלה. אם אתם זוכרים שהיה התראה על רעידת אדמה בהתחלה, זה כנראה לקח בכלל את רוב הטילים שהיו מיועדים אלינו, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד זה, אבל בגדול, בסדר, 1,000 טילים זה הרבה טילים, אפשר גם להבין את האפקט של זה ולהכניס את זה לתודעה אולי, אני לא יודע, עכשיו אולי נשים את כל זה מאחורינו ונשכח מזה לעולם, הרבי, אבל מתוך 10 טילים שנפלו בתוך יישובים, יש 3, נקרא לזה, שעשו נזק, נקרא לזה מעל 3,000 שקל. זאת אומרת, נזק יותר מאשר ברד.
3,000 זה לא הרבה, לשמשה בג'יפ של איזה.
מה? איך?
3,000 זה לא הרבה.
לא, סתם אני אומר 3,000 שקל. זאת אומרת, יש 3...
מה המקסימום? מה הנזק
המקסימום? לא, הנזק הכי גדול לרכוש, עוד פעם, הנזק הכי, מבחינת נפגעי חרדה, פצועים, היה דווקא בחוסניה קצת יותר ממורשת, אבל זה בכל אופן מדובר על פצועי חרדה ופצועים קל, לא היינו פצועים מעבר לזה. מבחינת נזק לרכוש, היו 5 בתים במורשת שנאלצו לפנות אותם, התושבים שלהם, עד שישפצו אותם, אבל לא הרסו את הבית או משהו כזה. והיו איזה 22 בתים סך הכל שניזוקו במורשת, שזה כאילו המקום עם הכי הרבה, בין איזה 2 טילים ושתי רחובות, בין הבתים ממש. ונפל פה אותי, כן, שהיו פה מעל 200 איש בבריכה, פה במועדון הכפרי. הטיל שנפל פה, בדומה לטיל שנפל אגב בצורית, בדמיידה גם, וגם במנוף, היו כמה מקומות שנפלו טילים ממש קרוב, אבל לא עשו, זאת אומרת, הטיל שנפל פה הוא לגמרי במקרה, הוא חדר לתוך הדשא עמוק לפני שהוא התפוצץ, ואז הוא התפוצץ. היו מאות אנשים, זה היה ביום שבת, היו מאות אנשים פה
בבריכה. זה לא עמד, לא?
מה?
זה לא עמד.
איך?
זה לא עמד, אני אומר.
הם נכנסו לממד, אבל בכל אופן, אם זה היה פוגע במדרכה ולא בדשא, אני לא יודע, אי אפשר לדעת בדיוק, אבל בכל אופן
נפל. אפילו שנפל שם טיל.
עכשיו, זה מבחינת האירוע, כן, החודשיים האלה, זה הרבה. אנחנו בתוך החודשיים האלו, עם ההתנהגות האוכלוסייה, הרי אנחנו צריכים לכוון פה את ההתנהגות האוכלוסייה, מוסדות החינוך, ההסעות, כל הדברים האלו. יש לנו ילדים שעד היום לא חזרו ללימודים כי הם לומדים באקו, ובאקו לא הפעילו את הלימודים. יש לנו תלמידים, ילדים של משגב, יש לנו ילדים שלומדים במשגב שלא הגיעו בימים האחרונים כי הם ממרום הגליל, ומרום הגליל החליטו להשבית את ההסעות. יש לנו ילדים של התראה של חצי דקה שלפני חודשיים לא היו נכנסים לממד בזמן התראה, וכעבור שבועיים של תרגולים הם כן נכנסים. זה בלבון ובגילון. גם במעלה צביעה היה עניין שם של המיגון, לא מיגון, זה הרי בית ספר באתר זמני, ובסופו של דבר הם נכנסו למיגון. אני לא אתן לכם את כל דקי הדקויות של כל הדבר הזה, אבל יש כמה מקומות שאנחנו בחרנו להחמיר מעבר להנחיות, ויש כמה מקומות שהם בעייתיים שהחלטנו שלא להחמיר. בסדר? עכשיו, ועדת חינוך התכנסה פה כמה פעמים, אתם יודעים מה זה, גם שכחתי להגיד את זה בחלים, ועדת חינוך. אנחנו, יש לנו ועדת ביטחון שבחרנו אותה, יש לנו ועדת חינוך שאיכשהו נוצרה מתוך הוועדה האסטרטגית, הזכירה לי מיכל, אם תסלחו לי, אני פותח סוגריים. הוועדת חינוך הפעילה שלנו נקרא לה, היא חלק מהצוות האסטרטגי שעסק בנושא של, כל הנושא של חינוך והקשר עם האנשים וכו'. אנשי חינוך בעיקרם, תרימו את הידיים, מי שבוועדת חינוך, ועדה פעילה של החינוך, ועדה פעילה. אנשי חינוך ידקים פה את המליאה, ואני מכנס אותם פשוט כי לא עברנו תהליך של בחירת ועדת חינוך רשמית, וזה גם לא ועדת חינוך רשמית ממילא במובן של החוק עם נציגי ציבור וכולי, זה נציגי המילה שפעילים בנושא החינוך, ונקרא לזה ועדה פעילה של חינוך. אז אני מדווח את זה, ואני גם, אם יש מישהו אחר שמרגיש שיש לו כוחות להצטרף לזה, אז זה כמובן מוזמן, זה כמו בוועדה כספים בדיוק. כן, זאת אומרת, זה כולם יכולים. אז בוא נגיד, אם מישהו רוצה שיגיד לרונן, זה דבר פתוח, זה לא דבר מעבר לזה, אבל אני שרחתי לציין את זה בהתחלה, כמו עם הפרוטוקול הקודם. אני חוזר לעניינים.
סליחה, רק חברי בליעה יכולים להצטרף?
כן, מי שרוצה. לא, 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 לא הופכים את זה ל... זה מתוך הוועדה האסטרטגית, פשוט יותר פעילים. כמו ועדה כספים אגב. טוב. זה פשוט לא היה על הלוח ביום הראשון שעשינו את כל הזה, אז אני אומר את זה, זה נוצר מתוך הצורך שיהיה איזה מישהו שמעבר לוועדות אסטרטגיות. אנחנו אגב היום אמורים לאשר את התקציב ל-2025, אני מקווה, ואז אנחנו מתחילים לגזור תוכניות עבודה. אמנם המנכ"לית בחופשת מחלה, אני עדיין צפויה להיות בחופשה עוד כמה שבועות, אבל אחר כך תחזור והכל יבוא על מקום ושלום, ואנחנו עם התוכניות עבודה האלו נחזור ונכנס את הוועדות האסטרטגיות וכו'. אני חוזר לענייננו. בתיכון עודד שנמצא בצהוב ובחצי דקה התראה, כל הילדים לומדים. בתיכון מעלה צביעה שנכנס לפני חודשיים למלחמה בלי מיגוניות ובלי אפשרות מיגון בכלל, בינתיים הגיעו שם המיגוניות וכל הילדים בתיכון לומדים. בתי ספר יסודיים כולם ללא יוצא מן הכלל לומדים כולם, גם שיש הבדלי פערים בזמן ההתראה, וגם כשחלק מהם הם צהובים וחלק ירוקים. זאת אומרת, הבית ספר היסודי פה וביוטפת ירוק ובמורשת, בית ספר יסודי בקמנה ובגילון ובלבון צהוב, לא ירוק, אבל בכל זאת כולם לומדים. בסופו של דבר אנחנו התמקדנו בעיקר בנושא של ההסעות, כי במקרה שלנו זמן התראה הוא קצת, לדעתי, קצת פחות חשוב מכל הריכוז של הילדים בזמן ההסעות. יש לנו פה במיוחד 1400 ילדים שבמצב רגיל שגרתי הם נמצאים איזה חצי שעה בפיזור ברחבת ההסעות, וכשם אין מיגון ואין כלום. וכמובן בזמן הנסיעה עצמה, שזה או שמסיעים או שלא מסיעים, אין מה לעשות. טוב, עשו פה מאמץ בחינוך, אפשר לתאר את זה, תיארנו את זה גם פעם קודמת, חילקו את ההסעות ככה שאין 1,500 אף פעם, יש מקסימום 600 וזה למעלה ואלה למטה, וגם דירגו את ההגעה והצליחו לדלל את זה עד פחות או יותר 300, עד שהגיעה הפסקת האש. עכשיו כמובן הכל יחזור תכף למקומו, אנחנו גם, מה שנקרא, אני רוצה שנחליט את זה, שהכל יחזור על מקומו ליום ראשון. בסוף, מכל הסיפור הזה, כולם למדו, חוץ מאסיף וקציר, כולם למדו פול, צהוב, ירוק, כולם למדו פול, מערכת ההיסעים עבדה, חוץ מאסיף וקציר, שני התיכונים שנמצאים פה בקמפוס, שבהם למדו חצי חצי. החצי חצי הזה שכללו אותו, באסיף עמדו עוד כיתה, פחות שכבה, כי זה שלושה ימים בשבוע, ולא רק שלושה ימים בשבוע אחד ויומיים בשבוע השני, לא כל כך משנה, כי כנראה שאנחנו מסיימים את הפרק הזה. וזהו, המנהלים פה, אם אתם רוצים לגע, יש כן שאלה בפעילות הבלתי פורמלית, עיקר הדילמה נסובה סביב הכדורגל והבייסבול. אתם תתארו את הדילמות ואת המצב עכשיו. אני יוצא מההנחה שבסוף הסקירה הקצרה הזאת אנחנו פשוט נחליט שביום ראשון, בהנחה שממשיך הפסקת אש וזה, הכל חזר לרגיל לגמרי.
המליאה צריכה להחליט החלטה כמו?
לא, אני מבקש לאישורכם, אני אחליט את זה, בסדר? אני לא, זה לא חייב להיות פורמלי, לא היה בסדר יום, לא רוצה לעשות מזה עניין.
יצות.
ומישהו חושב אחרת שיגיד. כי אני בעצמי, אנחנו בהתלבטויות כל הזמן. כן, בסדר, לא נקרא לזה ככה.
פורמלית הוא לא חייב.
לא נקלה את זה בעניין.
לא, אבל זה חשוב.
ולא, וגם פיקוד העורף, כמובן, ישנו את ההנחיות, הכל ישתנה. כן, אני רוצה שזה יעבור, כי ביום ראשון הולך להיות, חלס, חוזרים, מספיק.
פשוט זה יחסוך לנו התכתבויות.
בדיוק, בדיוק. מה לעבור?
אפילו שנגיד ככה, אני...
לא, אני יכולים להגיד גם לא. תראו, אתה יודע, מוטי סיפר, אתה צוחק, אסף.
ואז מחזיר את הפידבק, אתה מאבד את כל הכוח.
אתמול סיפרו לי שיש מקומות שמחמירים. הנה, מרום גליל החמירו, לא הסיעו. במעלות, אגב, היקלו. יש לנו ילדים שלומדים במעלות, ואנחנו לא יכולים להסיע אותם, אבל הם לומדים. הם נוסעים בתחבורה ציבורית, שזה יותר גרוע. יש כל מיני סיטואציות. אמרו לי אתמול שבמג'דל שם,
זה הסיפור הכי גדול.
כן, הוא החליט, הם במצב כאילו, הוא החליט שגם לא לומדים, גם לא מקוון.
הוא החליט להחמיר, שאלו ברמה, כי אני גם צודק. קודם כל הוא צודק. קודם כל הוא צודק.
בבקשה, אז בוא תציגו את הסוגיות, את המצב ואיזה סקירה קצרה ונשחרר אתכם, אני פשוט הבטחתי אותם.
גם המשפטים לגבי המערכת של החינוך הפורמלי, אנחנו בעצם פועלים, כמו
שדני
אמר,
כמעט
מלא.
תהי, תהי.
מוטי, על המשלם.
לא, אני אקרא אותו מסלב.
אנחנו פועלים כמעט מלא כבר מספר שבועות, גם כשהפכנו להיות ירוקים, עדיין נשארנו, כפי שדני אמר, עם קציר ואסיף שעובדים בעצם באופן חלקי ולא באופן מלא. שאר בתי הספר עובדים באופן מלא, למעט לבון, שעדיין יש ביסודי שתי שכבות ברכס שלא מגיעות, הם עדיין צהובים. אנחנו מאוד מקווים שזה גם ישתנה בסוף שבוע, ואז הכל ייפתח גם שם. זהו, לגבי קציר ואסיף, ראוי לי כל המהלך הרמיים האחרונים מאז השלום שפרץ, שיחות עם נעלי בתי הספר שמבחינתם מחכים לקבל את האישור.
הם רוצים אישור להפעיל מלא.
לקבל אישור מבחינתנו.
גם אני רוצה אישור.
ללמד בצורה פרונטלית, פיזית, את כולם. אנחנו לא רואים סיבה אחרת למה לא. אבל מבחינתנו שוב, אין תחליף ללמידה הפיזית, אנחנו גם רואים את ההשפעות. רואים את ההשפעות של ילדים שנשארים בבית, שזה ברור שזה נזק בטוח. אנחנו רואים איך ילדים שכן מצליחים להגיע ללימודים באופן סדיר, את השינוי אפילו הנפשי שלהם, החברתי שלהם, נמצאים במקום אחר. ילד ככל שנשאר יותר בבית, פשוט יותר מורכב לו גם לחזור, וגם יותר מורכב לו חברתי, יותר מורכב לו מושאי. אני אגיד שבסך הכל, בכל התקופה המאוד מאוד מורכבת הזאת, מערכת החינוך הצליחה כן להביא חלק גדול מאוד, כמעט כולם, לתוך המערכות באופן פיזי, ושמרה על קשר, וגם היו כאלה שצריכו להגיע לתוך היישובים, יישובים שהיה יותר מורכב להגיע אליהם פיזית, וכן ניסינו לשמור איזושהי שגרה שפולה בגלל הלבד. זהו, עוברים לימים יותר טובים, יותר שקטים, נעשה חינוך ולא חירום.
מה ראית
לגבי התארגנות, כאילו, חס וחלילה,
שלום שפרץ,
התהפך
עלינו?
אנחנו
חיים בסביבה בטוחה מאוד, כאילו,
בהקשר
של אמצעי מיגון בתוך בית הספר.
אז כמה מילים לגבי אמצעי מיגון, מן הסתם על המוקד יש את המבנה של הרגמה, כאן בקמפוס שספר קציר עומד בו. עשינו שיפורים מאוד משמעותיים בהקשר של הכי מוגן שיש, זה עדיין לא עוד מקלט, אבל בוודאי נותן מענה מיגון מיטבי. היה כאן מהנדס פיקוד העורף לפני מספר ימים, עבר איתנו על הכי מוגן שיש, על ההשקעה שעשינו בכלל הדבר הזה, ואכן אמר שהמקום ראוי ונכון ללמידה של תלמידים. רחבת ההיסעים שהיא מורכבת, גם דיין אגב איזה...
זה הסוגיה בעיניי.
רחבת ההסעים שהיא במצוגיה ומגבת, עושים איזושהי חלוקה, ולא כולם מגיעים לתוך עניין, אלא חלק מגיעים לחניון התחתון, שמכירו את ספר
היסודי. זה ימשיך להיות. מיום ראשון, כמה תלמידים יהיו בתחנת הסעים?
זה ימשיך להיות ככה.
עם החלוקה, כמה תלמידים יהיו? היום יש 300, כמה יהיו מחר?
אני מניח שזה יהיה באזור 500 בבת אחת.
בלי מיגון בכלל.
בלי מיגון בכלל.
בלי מיגון בכלל. בכלל התרבות הוא לא עובד כי אין מיגון.
תתחיל לעבוד
בשבוע.
תתחיל מיום ראשון לעבוד.
יש הצרקה ביום ראשון לעבוד.
אני אגיד שאנחנו מחולקים. אני רגע, שני משפטים. אנחנו מחלקים את התלמידים גם בשעות וגם במקומות. היום שני חניונים במקום חניון אחד. אחד כאן ברקפת, השני בספר היסודי, וגם בשעות, חלק מהדברים נמצאים ב-1.5, חלק ב-3.5, כך שהמסה באמת מתחלקת והופכת להיות כזאת שהיא לא אותם 2,000, אלא בין 400 ל-500 ילד בבת אחת. זה לא מעט מצד אחד, מצד שני אנחנו ירוקים כבר שבועיים וכו'.
אני רק רוצה עוד שאלה אחת. כאשר יחזרו כולם בבית ספר, יש מיגון ל-100% מהתלמידים, כי הם לומדים 50%.
יש מיגון ל-100% מהתלמידים, לא כולם נכנסים לדקה. אבל
אני אגיד מבחינת החינוך הבלתי פורמלי, כל מערכת החוגים חזרה לפעול, אתם מכירים. במקביל אנחנו גם עושים פעילויות בתוך היישובים גם. כל היישובים, בני הנוער, עברו סדנאות בתוך היישובים על העניין של בניית חוסן, חוזק, התמודדות עם התקופה, וגם פעילויות תרבות שהיו עכשיו בכל היישובים. הפער שלנו מבחינת פעילות הוא המיקומים של הפעילויות. יש פעולות ששינינו את המיקומים שלהם, אנחנו עדיין בהתלבטות סביב מגרש הבייסבול ומגרש הכדורגל. מגרש הבייסבול, ההתמודדות שלנו היא שיש שם בטונדות, הייתה מיגונית בתקווה שתגיע אחרת. בשבוע הבא במקום זאת שהוא עברה למקום אחר, ואז אנחנו יכולים לקיים שם פעילות של כ-40 ילדים. יש מיגון הכי מוגן שיש לכ-40 ילדים, ונכניס לשם רק 40 ילדים כל פעם. בכדורגל זאת דרמה קצת יותר גדולה, פעילות בנויה על 200 ילדים במגרש, 150-200, אין אפשרות לתת מיגון ל-150-200 כרגע. מה שאנחנו עושים זה כל פעם קבוצה אחת, 20 ילדים, יש שם בטונדות, גם שם עתידה להגיע מיגונית בתחילת שבוע, כדי שעתידית, לפחות ירובן, אני אגיד, אנחנו נחזיר יותר מ-20 ילדים, יש מחירים לפיזור, והמתקנים, הם מתאמנים כרגע במתקנים לא מקצוענים, זה על חשבון ענפים אחרים, שבעצם לקחנו את המתקנים שלהם וחיברנו שם קבוצות, כדי להיות במין אפשרות של כולם יהיו בפעילות, והכי טוב שיש, אנחנו נחזור למגרש כדורגל עם מיגון כמה שאפשר, עד כמה שניתן, כולל הנחיות מאוד מסודרות, ושם אנחנו פשוט נוסיף כוח אדם שיהיו יותר מבוגרים על מספר הילדים, כדי שאם יקרה, וכמובן כל עוד אנחנו ירוקים זה לא נדרש מאיתנו, אבל זה מה שאנחנו נעשה בשלב הזה.
שר קורא. אני רוצה רגע שנייה שרמי ושימון אחר כך, שימון יטריח את עצמו להגיע עד לפה, שימון מפיקוד העורף, יתייחסו לעניין של החזרה לשגרה, החזרה מדורגת של ההנחיות והחמרות. בבקשה רמי.
טוב,
אז ערב
טוב לכולם.
אני
רוצה
להתחיל
בזה שאני מאוד חשובים להנחיות של פיקוד העורף, במקביל לקשר שיש לנו לתושבים, ואנחנו מנסים למצוא את שביל הזהב, כמו שנקרא. לאורך כל התקופה הזו, הקפדנו מאוד על הנחות מצב וחשיבה רצופה, אחת ל-48 שעות, היינו מתכנסים כולנו, כל מנהלי המכלולים באשר הם, יושבים ומשדרגים אחרי כל ישיבה כזו, בעצם יוצאים עם החלטות שתורמות לשדרוג המצב הקיים ותורמות לביטחון כולנו, בוודאי הילדים, תוך שאנחנו נמנעים מהרבה מאוד פעילויות שאי אפשר היה לבצע אותן, וגם יצרו אולי סוג של בעלה או חרדה, אז העדפנו להיות רגישים גם לזה. אנחנו ממתינים להנחיות החדשות של פיקוד העורף, במקביל אנחנו, זה מפתיע, אבל יש איזו תנופה של תורמים שיצרו איתי קשר שהם מעוניינים, בינתיים הם מעוניינים לתרום מיגוניות נוספות, ואנחנו משבצים אותם במקומות אסטרטגיים. אהלן אבי. וזהו. מעבר לזה, אנחנו באמת מחכים להצהרה חדשה של פיקוד העורף, פיקוד הביטחון, כדי להבין אם אנחנו באמת חוזרים לשגרה מלאה, או עדיין אנחנו באיזשהו קונימות. יש לנו רשימה של 46 מיקומים, 46 מיקומים נדרשים, ואנחנו מנסים לתעקף
אותם. חשוב לציין שתכף שמעון עולה להתייחס לזה, כי שמעון מצוי הכי עמוק בזה. אנחנו כבר לפני שנה ביקשנו 75 מיגוניות, קיבלנו 4. עד היום, מלפני שנה שביקשנו 75. עכשיו אגב, המיגוניות שביקשנו אותן, זה כולם למקומות ציבוריים. יש להדגיש שהאחריות למגן מבנה מגורים שהוא פרטי, הוא של הבעל מבנה המגורים, גם יש קצת מבנים שהם של היישובים או של דברים כאלו, זה גם האחריות של בעל הנכס. יש הקלות, יש הקלות מכל הכיוונים, גם במחירים וגם בתהליכים, אבל זה לא דבר שמותר לעשות אותו בכסף ציבורי בכלל. מכיוון שממילא יש לנו מחסור, וגם יש לנו פה הרבה בתי ספר, שכמו שנאמר, אין לנו אף בית ספר, היה מעלה צביעה, אפילו בעודד בלבון, יש מקום לכולם. הבעיה זה הזמן ההגעה וכל הסיפור הזה. אז הפתרונות, עכשיו השאלה, כמה מאלתרים פתרונות לאלו שלא מספיקים להגיע בזמן, מה הנזק של האלתורים האלה וכו'. ראינו בלבון, עשינו עם זה כבר טעויות, לפני שנה כבר עשינו טעויות עם עסקי חול על החלונות כאלו ואחרים והדירוג של הלימודים. האפשרות לדרג את הלימודים היא כמובן תלויה בהפעלה מלאה של מערך היסעים. בהפעלה מלאה של מערך היסעים נכנסנו לצד יותר בוועדת חינוך ובוועדת ביטחון, היא תלויה בזה שהמדינה נותנת לנו את הכסף עבור ההיסעים במלא, אפילו שלחבסים רק חלק. לא רוצה להכניס אתכם, כי אחרת, וראינו את זה בקורונה, אחרת זה מיליון שקל בחודש. זאת אומרת, אם המדינה משלמת רק על מי שאנחנו מסיעים ולא על כל הילדים, אז אנחנו מקבלים פחות כסף בשביל להסיע פחות ילדים, אז זה לא יהיה לנו יותר אפילו לעשות את חצי מהילדים, אז אנחנו מפסידים, זה סדר גודל של מיליון שקל בחודש. אני לא מדבר על חינוך המיוחד, ששם בכלל אנחנו באופן קבוע מפסידים, וגם עם ה-ESA פה גם כן אנחנו הפסדנו. לא ניכנס לכל ההיבטים הכספיים. בגדול, במיגון, ורק בזה נסיים וניתן לשימון, כל היישובים יש להם תקציבים. בסדר גודל של מיליון שקל ליישוב, שהוא משחק איתו, שהוא מחליט מה לעשות איתו, איזה צורכי ציבור לתעדף. היישוב מחליט. זה עושה מגרש נינג'ה, וזה עושה מועדון נוער, וזה עושה מגרש משחקים, וזה עושה מה שהוא עושה. מפתח שצ"פ שלא היה מפותח קודם. משם אפשר להחליט שעושים מיגוניות, ומשם אגב עשינו, בהתחלה כשהתחלנו עם הליד השנגימלים, הרי היה בעיה בהתחלה עם השנגימלים, משם אפשר לעשות מה שנקרא לאיזשהו מיגונית באיזשהו מקום, באיזשהו יישוב. בגדול, היישובים היחידים שקיבלו זה מצפה אביב ומעלה צביעה, בגלל בעצם מוסדות ציבור ולא בגלל שכונות. השכונות הוותיקות אין להם ממדים, זה בעיה יותר נפוצה דווקא אצל היהודים מאשר אצל הבדואים. גם בבדואים כמובן הבתים הישנים אין להם ממדים, אבל יש מעט כאלה. ביהודים יש הרבה דווקא. בכל יישוב יש 50, בין 50 ל-100 בתים שאין להם ממד, הוא התבסס על מקלט ציבורי שברוב המקרים אי אפשר להגיע אליו בזמן התראה. בחלק מהמקרים אפשר להגיע בזמן התראה, אגב זה גם לפעמים קורה, אבל בדרך כלל אי אפשר להגיע, ואז אין ממדים, ושם אנחנו לא יכולים לשים ממדים ולא כלום. הבן אדם צריך 50,000 שקל וישים לעצמו ממד. אין ברירה. אבל כשהשימון
דני, לפני שאני רוצה לנושא הזה להגיד על מה שהם נעלים אמרו, יש לי הצעה. יש לי הצעה ש...
בוא נשאר כמיתם שבוע, אני מה? יש פה שיש צור. כן.
יש לי הצעה שפשוט אולי ועדת, תחת ועדת ביטחון, העבודת מטה שעשיתם, כל אחד בפני עצמו והבתי ספר, על איך מפעילים, בוא נגיד שעכשיו 10 שנים יהיה שקט, ובעוד 10 שנים יחזור על עצמו, אז היו הרבה דברים שנלמדו פה, ובעוד 10 שנים חלקנו לא יהיו פה ולא יזכרו, ויהיה בניין חדש, אבל כל הדברים האלו צריך...
לא, ויכול להיות שהתראה תהיה 10 שניות עליו.
לא, כל מה שאני אומר...
בואו נדבר על הפקת תפקים, אתה צודק, נמשיך.
כמו כיתה טיפולית. כיתה טיפולית.
תודה.
שוועדת ביטחון תשב ותבקש את המסמך הזה, את הסיכום של הבתי ספר, של מחלקת חינוך, של המתנס, שזה יתועד במקומות שצריכים להפעיל, מה עשו ולמה עשו ואיך להפעיל.
גם אם יש לכם מסקנות להפעיל, כבר אולי יערך מאחשב.
זה הדבר שהכי אין חשב לעשות כשסוף סוף אפשר לשים את זה מאחורינו. שימו בזה עוד שעה, שעה וחצי.
זה לא שעה, שעה וחצי, זה הרבה יותר, כי הם צריכים... חשוב להסביר למה לקחתם את מה ההחלטות, שלא יצטרכו עכשיו מאפס ללמוד בפעם הבאה. עושים ככה ואלו היו השיקולים. עושים ככה ואלו היו השיקולים אחר, פעם הבאה בעוד 10 שנים יתחילו מאפס.
שמעון.
טוב, ערב טוב. אני אתחיל רק מהסוף. לצהל,
בפיקוד העורף. לא, תגיד, אתה לא גר בלימן עכשיו.
הוא מפונה, הוא בכיתת כהנים
אותו. שמעון הוא מפונה באמת.
לצהל, בפיקוד העורף, אין מיגוניות. היום כל מיגונית שמציעים, מציעים את זה מהיצרן, הוא מייצר בכמויות, ולפי הערכה של מחוז פיקוד העורף שיוצאת בנצרת, יחד עם, בשיתוף עם אלוף הפיקוד, הם מחליטים מה סדר העדיפויות ולעם להעביר. ברור שזה הקו הראשון סבורי גדר, ואחרי זה זה עובר לקו השני, ובמקומות שהם מחליטים אחרי שהם עושים סיור, סיור מוחות, להחליט איכן להביא מיגונים מתוך המאגר שיש להם, שיהיה להם בעתיד. כמובן שהם הולכים על אזורים, של, אזורים ציבוריים, הסעות, מקומות שכביכול יש הרבה ציבור, ולא לאזורים פרטיים, כמו שהרבה התקשרו אליי ורוצים מיגונית ליד הבית או מיגונית ליד החנייה, שברור שזה לא, זה לא, לא המטרה. ככלל, המיגונית עצמה היא לא מרחב תקני, אתם לא יודעים. הוא לא תקני, הוא הכי מוגן שיש. יש מצב שאם טיל נופל ליד מיגונית, שהוא טיל כמו בורקן, הוא יכול לפרק אותו.
גם לכן, ליד, גם אם הוא נופל לממד.
אני לא אומר ישירה, לא. אני אומר ליד.
השטורם בכניסה המיגונית.
ככה שהמיגונית היא נכון, היא מקום שמתגמל.
המיגונית זה כמו שוחה, בוא, שנבין, ממד נסגר, ואז יש לו איזושהי הגנה גם מהדף ולא רק מרסיס. נכון. מיגונית אין לה, כי הוא לא נסגר ואין לו הגנה מהדף. אפשר להיערך בהדף בתוך זה, המיגונית.
נכון. זה כמו צינור. אז יש סוגי טילים שמגיעים מלבנון לטווחים של 20 קילומטר, 40 קילומטר וגם 100 קילומטר, וזה הכל תלוי בתכנות.
בואו נעזוב את 100 קילומטר שהתמודדו בתל
אביב. הכל בתכנות שיש שם וברמת העדף שיש.
הם עברו מעל איטליה.
ולכן גם הרבה פעמים שאנחנו רואים הכי מוזן שיש, מבחינת הפעלת פוליגונים ואליפסות, אז אם זה בדרך, ומספיק שמיירטים איזה טיל שהוא התכוון לכיוון אחר, אבל בדרך ירטו אותו הרסיסים האלה שנופלים.
זכינו בו.
וזה מה שמפחיד. אני אישית מסתובב, וגם הסתובבתי באזור שאני גר בו, באזור לימה, נהריה, והגעתי ותפסו אותי טילים, וואלה, לא ידעתי איפה להתחבות. אני מסתכל על השמיים, כל הפיצוצים מעל הראש, ואתה לא יודע מאיפה זה יכול ליפול. ובאמת נהרג 100 מטר משם, נהרג בחור מקרמיאל, לא ממעלות. ככה שאי אפשר לדעת, לכן צריך ממש להתחבות, אפילו בתוך צינור, בתוך משהו שרק יגן מבחינת הרסיסים. לא מדבר על פגיעה של טיל. מבחינת המרצה תמיד הייתה מבחינת פיקוד העורף יש שני אזורים, יש גליל עליון וגליל מרכז. אנחנו תמיד חשבנו שזה גליל מרכז, אבל עדיין בתוך המרצה יש גם גליל עליון, בגלל טווח המהירות של חצי דקה למרחב מוגן, לעומת אזורים שיש פה שזה דקה למרחב מוגן. לכן פיקוד העורף עושה הפרדה, יש יישובים שהוא מחליט שהם גליל עליון והוא נחשב למדרג צהוב, לעומת מדרג ירוק, שעושים את כל הפעילות הרגיל. ולשאלת השאלות, מחר, ביום שבת, במוצאי שבת, יצא עדכון למדיניות המיגון. אני, לפי מה שקיבלתי, הם רוצים להביא את המדרג למצב אחד, הכי רגיל שיש. כרגע זה לא פורסם, אבל זו הכוונה. ואם במידה ולא, והמועצה תחליט, אם ראש המועצה, לעשות החרגות, אני יכול לדרוש החרגות, ולפחות אולי יישובים מסוימים שבאמת הם יותר קרובים לאזור גליל מרכז.
לא, אצלנו המצב הוא הפוך, אבל שמעון, המצב הוא הפוך. הצהובים שלנו למדו מלא, אני מדבר עכשיו על לימודים.
כן.
הצהובים למדו מלא, עשו את כל הפעילות, ודווקא הירוקים למדו מדוע.
אז עדיין אתה יכול, אם אתה רוצה לבקש
את הרגע,
אבל בעיקרון זה מה שהולך להיות. אנחנו שומעים גם כמוכם בתקשורת מה...
תתייחס רגע לבניין ארגמן ולקמפוס,
רק תגיד מילה. חלוקת מיגוניות, אתה אומר שהולכים לפי קווים מסוימים. השאלה אם מישהו גם מנתח את ירי הטילים לאזורים מסוימים,
בהחלט.
גם יכול להיות שיש בהם אחר כך 40 קילומטר, ואנחנו לא בקו, אבל...
אז עובדה שנתנו הרבה מיגוניות לאזור קריית ים, קריית מוצקין, קריית שמואל.
גם נכון דוד.
לא, 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 לא.
לא, 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 לא.
כל יום נשלחו לשם טילים. ועשרות טילים, וגם המצב של היירוטים, זה גם מעל הבתים, מעל הקריות, לכן
יותר קשה לפגוע בנו משהו בהם, כי הם יותר מרוכזים. אל תשכח.
ככה זה עובד. עובדה שלחיפה לא חילקו מיגוניות, כי לחיפה לא בדיוק ירו טילים כמו שירו לקריות, והאזור הזה שאנחנו מדברים עליו, כשאתה יורה טיל, הוא לוקח איתך באליפסה, מפה עד לדמיידה, וממשיך הלאה, והולך עד ליוקנעם. אז על הדרך, כולם בהזקה, בפוליגון. רק עוד דבר קטן, דני, בשלותך, מבחינת הזקות, גם בפוליגונים, יש פוליגון התראה, יש פוליגון הגנה. כשאתה נכנס לתוך יישוב ויש פוליגון התראה, אתה אמור לשמוע את ההזקה שאתה נמצא בחוץ, באזור שהחליטו שזה האזור מבחינת התצ"א, לשמוע את ההזקה. פוליגון הגנה זה בדיוק אותו פוליגון שאם מופעל, יוצא טיל מיירט, לפגוע בטיל כדי שלא ייפול באזורים שהחליט שזה הפוליגון הגנה. לכן אתם שומעים שהרבה נפילות הולכים לשטחים פתוחים, שלמרות ששמעו את ההזקה, אתם תשמעו נפילה שם, כי זה לא היה מתוכנן. ואחד הבעיות שלנו שהיו בזמן האחרון זה המסיק של זיתים, שאנשים עבדו בחוץ, או נמצאים באזור טבע לטייל, ושם...
או בכבישים, בכבישים זה הכי...
ולא מיירטים את הטילים, כי יודעים שזה שטח פתוח. ועוד דבר ללמד אתכם, מי שמיירט את הטיל זה קצין בתוך המערכת ההגנה. 10 שניות יש לו להחליט אם הוא יורה את המיירט או לא. זה לא אוטומטי. בטח, זה מה קרה.
קבלת החלטה.
קבלת החלטה. זה יכול להיות גם קצינה.
עוד הערת ביניים. עוד הערה, אתם יודעים, מנהל התכנון הקל למי שיש לו היתר ורוצה לעשות מקלט. בבקשה, זה אחד מהפקות הלקחים. שהתושבים צריכים להבין, לא לחכות עוד שנתיים.
וזה הזמן.
אני אומר ולא מתבייש, על זה אני חוזר בכל ישיבה, אני יודע.
אז אולי, יש לי הצעה, אולי שמחלקת ההנדסה תוציא לכל התושבים...
הוצאינו לכל התושבים.
רק איזה הקלות, איזה הקלות יש. עכשיו שנעשה שקט.
אבל חבר'ה, אני אעביר לכם מה שיעבירו לי בפיקוד העורף, יש סרט מאוד יפה גם, כתוב מה התנאים.
תביא
פירוש, אני עברתי לכולם, אני אעביר לכם, ואתם תעבירו ליישובים.
תביא לנו, נביא לזה.
אני עובד על זה 24/7 הנושא הזה.
טוב, אני חושב ש...
זה חשוב.
כן. אני אגיד בתור נציג ועדת ביטחון, ושנפגשנו פה לא מעט פעמים, וכל הזמן הייתה את ההתלבטות כמה להחמיר בעצם, כמו שדני הסביר, באסיף וקציר, היינו יכולים לפתוח את כל מערכת החינוך בצורה מלאה כבר לפני שבועיים.
נכון.
ואני חושב שעכשיו, כל עוד הנתונים ממשיכים כמו שהם עכשיו, אין ספק שאין הצדקה להחמיר יותר.
בבקשה.
אני רוצה להגיד עולה 2 דקות בתור מישהו שהיה מגיע לישיבות בתור צופה, כי אין לי שם תפקיד. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל בעלי התפקידים שהשתתפו ועשו לאורך כל המלחמה, באמת, אני ראיתי את האנרגיות שהושקעו פה בפגישות האלה שהגעתי בתור אורח, זה פעם אחת. פעם שנייה, אני חושב שהשיטה שבה נקטנו, שנתנו לילדים לחזור לשגרה וללמוד, דרך אגב זה לא כזה טריוויאלי, בהרבה מקומות זה לא היה ככה. באחריות, בצורה מסודרת, הייתה נכונה. יש לי ילדים קטנים בבית, אז אני רואה גם איך זה נראה. זה עדיף שהם ילכו למסגרות דרך אגב, אם יש הורה שהוא נורא מוטרד, שלא ישלח. אני רק, אבל אני קיבלתי הרבה פניות. למה זה ככה ומה עשיתם? לטעמי אנחנו התנהגנו באחריות וברצינות, גם איך שהדברים נבחנו, ויותר מזה, בטח ובטח שאם הדברים הולכים לכיוון שהם הולכים עכשיו בזה, בטח שאנחנו צריכים לעזור לשגרה. ואגב, בזמן היינו צריכים לעזור בבית ספר.
גם אמרו שהאחריות היא של ההורים.
היינו לארג'ים בבית ספר, סליחה, אני הייתי ריב עם מוטי ועם המנהלים ועם הזה, תתנו לילדים ללמוד מספיק, הם לא לומדים בזום, אל תתבלבלו. זה הצגה אחת גדולה, שלא נתבלבל. לא לומדים בזום, זה בלבול שכל. אני יכול להגיד לכם שבמקומות אחרים, אני רואה נגיד באוניברסיטה, כשאני מלמד נגיד פעם בשבוע וזה, לא נתנו, בטכניון, אמרו לאנשים תבואו לכיתה, אין יותר בלבולי שכל, תבואו לכיתה, עכשיו איזה יומיים ביטלו את זה. שלא תתבלבל, אין לימודים בזום, ודרך אגב, הפגיעה הנפשית בילדים היא הרבה יותר חמורה בזה שמשאירים אותם. גם החוגים, דרך אגב, טוב שהחזרנו, טוב שעשינו, אני ראיתי מה קורה ביישובים, תנהלו את כולם בבתים ולא נתנו לצאת החוצה. אז לטעמי, אני אומר רגע, בלי, לא נגמר עוד כלום, רק התחלנו, בסדר, לא יודעים מה יהיה. אנחנו התנהגנו באחריות. וצריך להמשיך בכיוון הזה, ולא להיות אנחנו לא מפעילים כלום. דרך אגב, אני אגיד משהו שאמרתי לדני הבוקר. הכי קל היה לכולנו, וגם לדני, להגיד, אני לא לומד ולא עושים אצלנו כלום, ואני סוגר את כל הבסטה. ואף אחד לא עובד בתלונות אליו, נכון? תיאורטי. זאת אומרת, בעיניי, מה שאנחנו עשינו זה יותר מסובך, ועם מנהיגות יותר מורכבת, ורוב הזמן לתקשר את זה אלינו, ולתושבים, ולמה עשיתם ומה עשיתם. עדיף היה לדני, אם היה לו, סליחה, אומר לך עוד שכל, להגיד לכולם, חבר'ה, תעזבו, אני סוגר את הבסטה. כמו שעשו ברשות החברות, כמו שעשה דודוביץ'. די, גם בקרמיאל, שזה מטר מאיתנו, אני אומר לכם, אמרתי לדני, לא למדו. וזה הרבה יותר קל ללכת ככה. אז אני, זה דעתי, אני אומר שנייה איך אנחנו התנענו ומה עשינו. ובטח, בטח.
לא, אני באמת לא רוצה להתחיל דיון.
לא, בהקשר שלו זה מעבר לזה שאחרת עשית החלטה, זה שהבאת את הילדים ללמוד, אתה עזרת להורים לצאת לעבודה.
ברור.
הרציפות התפקודית, היא מתחילה מרמת התלמיד גם להורים.
רק אגב, יש משפחות שעדיין לא יודעים שהקורונה הסתיימה.
בסדר, אבל אחר כך היוצאים
את ה... חברים, אני ברשותכם, אני לא רוצה להטיל עליכם שום אחריות מיותרת וזה. אנחנו, בהינתן שלא ישתנו ההוראות לחומרה, בוודאי אם הם יהיו הקלה, אבל גם אם הם יישארו כמו שהם, אנחנו מפעילים, החל מיום ראשון, באופן מלא, את שני בית ספר התיכונים האחרונים שלא הפעלנו מלא, ואת השכבות האחרונות בלבון וכל מה שנשאר, וזהו. Speak now or forever hold your peace, וזהו, ואנחנו נעבור לנושא הבא.
גם קהילתי כולו, לא רק את הספורט.
לא, את אותם שלא יפעל.
תדגיש, בעצם להראות בקודאון שזה
ברור, בקודאון.
דניאל, זה מה זה? כולה חוזרת?
כן, כן, ביום ראשון.
כולה חוזרת?
לבקשת הרדכת החינוך והמנהלים וכולם. ולפי הנחיות בקודאון. כן.
אמיר אמרנו את הנקודה חשובה. ואני גם חושב שצריכה להיות פה ערכה גדולה למועצה שניהלה את זה, לראשי המחלקות, ולזה שעבד חוצבת משולב ומסודר. הנושא של התיעוד והלמידה של זה
היא
חשובה, אני מזכיר בצער ששומר חומות לא הצלחנו לסכם עד היום. בואו נסכם את זה, בבקשה תכתבו את הפרוטוקול.
טוב. אני אכתוב בפרוטוקול ולהקלטה שאנחנו מוטל כרגע על הנהלת המועצה לייצר סיכום של האירוע ומסקנות לפעם הבאה לא עלינו. טוב, נושא הבא, שחרר את המנהלים.
סוף שבוע נעים.
שיהיה לנו ימים שקטים. ימים
שקטים.
אני שכרתי עד אפריל.
איפה הסידרים? כבר ישחררו אותך, שמעון, כמה הם מילואים הסידרים?
אנחנו נבוא לפה פעם בשבוע.
אנשים חוזרים ללימה? עוד לא?
שימון, תבוא בשבת, זה דו יומי.
יש לי נציג, הוא איתי ביקלה, הוא חייל שלי.
תתן לו כבר דרגה של קצין.
שים אותו לעשות מטבחים.
אני רוצה תכלס עבודה, לא מעניין אותי מה תהיה דרגה, העיקר לתת את השירות בתושב.
יאללה, דני.
טוב, אנחנו באישור תקציב 2025. בבקשה, רונן, לימור, קדימה, תציגו. זה התקציב שהצגנו את המרכיבים העיקריים שלו לפני חודש, והוא שוכב אצלכם חודש שלם.
זה הישיבה הראשונה עכשיו אנחנו,
כן? זה הישיבה הראשונה או שנייה? יש ישיבה ראשונה ושנייה.
אנחנו נחלק את זה ב...
לא קשור, בסדר.
הפעם שעברה ככה עברתי את עיקר...
העבודה והתובנות שעשינו, ולא זוכר אם עברנו מספרים או לא.
עברנו.
הכל שלחנו לכם. ובכל אופן רציתי היום להציג טיפה מספרים בתמצית, כדי לראות את התמונה של כלל המערכת בגדול. אתה יכול לרדת רגע למטה? מה שאנחנו רואים פה זה את ההכנסות ואת ההוצאות שיש לכל מחלקה, לכל אגף. מה החוסר שקיים, זאת אומרת, האם קיים איזשהו פער בין הכנסות של האגף להוצאות שלו. סך הכל, הכנסות שאנחנו מקבלים שהן חופשיות זה מארנונה, כ-91 מיליון שקל, ומענק האיזון עוד 8.5 מיליון שקל בשנה הבאה. ירידה משמעותית.
זה כבר אחרי הירידה.
כן, וזה בעצם עם ה-99 מיליון שקל האלה יש לנו אפשרות לחלק בין המחלקות, האגפים, כדי לאזן את התקציב. אז בגדול מה שאנחנו רואים, למעלה בבקשה, הנהלה וכלליות, שזה מינהל כללי, מינהל כספי, זה אגף הכספים והלשכה והכל, מהווים 7% מתקציב המועצה, כן? פה אנחנו רואים את ההיקפים וזה האחוזים. שירותים מקומיים, שזה תברואה, ביטחון, הנדסה, ועדה מקומית, נכסים ציבוריים, ועדים מקומיים וכו', זה 17.5%. שירותים ממלכתיים, שזה חינוך ורווחה, זה 67%, שמתוכם החינוך הוא כ-54%. בלתי רגילים, זה... מה זה פה?
שנים קודמות.
רזרבה לפעולות, אם אנחנו צריכים רזרבה לשכר או זה, שנים קודמות, 5.2, ושכר גמלאים, זה לאלה שפרשו, 3%. חלקם של אותם אגפים, בתוך ה-99 מיליון שקל, אוקיי? המינהל הכספי לוקח 18% מהכספים החופשיים. השירותים המקומיים, השירותים המקומיים, עכשיו את מוזרת.
המקומיים 31, הכתוב.
31%, נכון, והשירותים המלכתיים 37%. נמשך הכספים הפנויים שלנו, זאת אומרת, מתוך הכספים הפנויים, מתוך ה-96, 37% הולך לחינוך ולרווחה, אוקיי? התקציב לא נשען כרגע על מקורות מהקרן חד פעמית, ואנחנו חושבים שאין משהו אם צריכים לשמור על זה השנה.
זה חדשות טובות, כי התוכנית המקורית הייתה כן להישען על זה קצת.
יכול להיות ש... אני מקווה שלא נצטרך לעשות את זה כשיגיעו הזירות
המשימה,
אבל זה משהו שאנחנו לא יכולים להמשיך איתו. זה ההחלטות שקיבלנו על ארנונה. אז היינו צריכים לעשות את זה ויותר.
אבל יותר מזה, גם
הורדנו מיליון,
כי בחינוך קיצצנו מיליון שקל, ברווחה
קיצצנו מיליון
תקציב מועצה,
כבר
קיצצנו מקומות קטנים, כאילו
גם זוכר. זה מה שהציל אותם, כן.
עשינו הקטנות,
כולם,
כדי לאזן את התקציב, נגענו בהכרח הכל. כולל בעברות היישובים, כולל...
זה מעבר לטייס האוטומטי של...
כן.
מעבר לטייס, עוד 5 נקודה כמה?
5 בדיוק.
עכשיו אתה רוצה פתרמונה...
מה שישארנו,
רונן?
ישארנו את זה פה.
משהו שאני...
כן, כן, לא, זו נקודה חשובה. הרי לא ציפינו מוועד הכספים שתציג איזושהי תקציב לא מאוזן או משהו, שתעשה איזה משהו, כי תפתיע אותנו באיזה קיצוץ אדיר או משהו. אבל מה שהם הצליחו לעשות פה, זה בזכות עליית הארנונה בעצם, שאישרו לנו באופן חריג משרד הפנים, כי כל הרשויות במצב הזה של מי שלא אישר ארנונה הוא בבעיה, לא לקחת מהקרן מקורות חד פעמים של איזון, זה מה שקרה פה בשבועות האחרונים של התהליך, כן? קדימה, זה...
צריך אני חושב להסביר קצת יותר על ה-91 מיליון, זה לא מדויק שזה, על זה אנחנו יכולים להזיז לאן שאנחנו רוצים, כי אז זה מצטייר. יש לך
פנאצים שאתה חייב...
לא, לא, צריך להסביר את העניין הזה, כי זה נראה כאילו שזה התקציב שאנחנו באמת יכולים להחליט על הפעילות, תיכנס לזה, כי זה...
זה ניתוח מעמיק.
לא, זה לא ניתוח מעמיק, הוא אמר עכשיו שעל זה אנחנו יכולים להחליט, שאנחנו יכולים להחליט אולי באמת?
10 מיליון.
כן, כן. הגמישות שלנו היא מאוד מאוד מצומצמת. זה לא 91 מיליון, זה אולי 9.
נכון, אבל זה בכל זאת התקציב שמאזן לנו, זה המקורות שמאזנים לנו את התקציב בסופו.
לא, זה ברור, צריך שאנשים יבינו.
אז אין לי...
לא בנפלוס למיגונח.
אין לי יותר מה להוסיף, אם יש שאלות, אני אשמח לענות.
תקציב לגיל השלישי,
חבר'ה, בוא נשמע אחד שני.
חבר'ה, שקט.
התקציב לגיל השלישי למרחבים, רואים אותו פה?
כן,
כן.
אין ארוך, יש תוספת?
ברווחה.
הוא נכנס לתוך הרווחה, כי הרווחה זה...
לא.
לא, אבל הוא יושב שם.
הוא סעיף שם.
מרחבים יושבים שם.
אני שואלת אם מרחבים נהנים מתוספת בתקציב,
מהתוספת.
לדעתי, בהפחתה של 100,000 שקל לשנה. ב-25 קיצצו בכל, וגם איך אפשר להגדיל את התקציב
שלנו. גם בבקשה הנוספת של מרחבים, גם לא
חדולה.
חדשנו גם שם. גם שם.
ואי אפשר לעלות שהם ייהנו מזה משהו?
ממה?
מהתשעה מיליון האלה שאנחנו יכולים להצביע עליהם.
כל העברה מ... לסעיף אחד, זה נוגע ישירות בסעיף אחר, זה נוגע ישר ברמת שירות.
מה שקרה פה,
ישר ברמת שירות.
אפשר להכיל, אני ברשותכם, אני ארחיב את השאלה עוד. יש פה דברים, יש פה דברים שבאסטרטגיה שלנו, יש דברים שבאסטרטגיה שלנו, אנחנו החלטנו לשים עליהם דגש, נגיד כיבוי אש, נגיד גיל שלישי באמת. דברים שאנחנו החלטנו בעצם, זה בתוך האסטרטגיה שלנו, זה ביטחון. והתקציב הזה, מרוב שהוא מעודק, והוא התחיל בתור עוד יותר מעודק, הוא לא הגדיל את העברות, לא ליישובים. אגב, היישובים אפילו באחוזים זה קטן, מי שיסב תשומת ליבנו לזה, כן? בכסף זה נשאר אותו דבר, באחוזים זה קטן, אגב, גם במרחבים אפשר להגיד אותו דבר. הרי יש יותר אנשים, יותר משתתפים, זה בעצם באחוזים קטן, בכסף זה לא קטן.
למה זה קטן ב-100 שקל?
לא, בכסף? אני לא זוכר שזה
קטן. בכסף זה לא קטן.
לא, באחוזים.
בקיצוצים שהצעתם, אלא אם כן כבר זה השתנה, אבל מה שהצעתם הצעתם בישיבה הקודמת, במרחבים, 100,000 שקל פחות.
מרחבים?
כן.
100,000?
מה? יותר מניחה
לצלילה
במרחבים.
כן, אפשר להסתכל על הסעיף. בסדר, אז יש קיצוץ של 100,000 במרחב. זאת השאלה המדויקת, אני לא זכרתי את זה. אז זה המצב, זה המצב. התקציב כמובן שמרני ומעודק, בדרך כלל במשך השנה הוא עולה, יכול להיות שהשנה דווקא הוא ירד.
כי זה תקציב מדינה, אנחנו לא יודעים מה יש.
בדיוק. כן, חיים.
הוא יעלה פנים.
יש לך גם השאלה, דקה,
תן לחיים רגע.
לא, השאלה היא כמה הורדנו במקומות אחרים, לדוגמה, אני הסתכלתי במרכז הקהילתי של רוב בחמר, אחרי זה הקהילתי כמעט הורידו...
שלוש.
יותר, כן, הורידו מאות אלפים, זאת אומרת, מרחבים היו מאוד זהירים, כאילו, בהשוואה לדברים אחרים.
נכון, אבל כי במרכז הקהילתי יש לו... טוב, אנחנו נדון בזה בנפרד. אתה קרוב אליי ונדבר.
יש לי שתי הסתייגויות, שני התקציב. הסתייגות הראשונה, דווקא דיברתי בעבר עם לימור, והאחרונה גם עם דן. זה לא ברקע של כלום. אני חושב שהשיטת גבייה של הארנונה, לא בכפרים, זה שגוי מצב של לוז, 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 ואני אסביר בשתי דקות. בסדר? יש...
אתה מדבר על היישובים הבדואים עכשיו.
יישובים
הבדואים. בסדר, רק שיבין.
הגדלת גביית הארנונה, זה נותן יותר כסף לכפרים. חלק מהארנונה שם שם. נותן קצת יותר כסף גם למועצה. בסדר?
בעיקר לכפרים.
מקל לתושבים. בשיטה זה ככה. המועצה, בגלל כל הבעיות של גביית ארנונה, אני עברתי במגזר 15 שנים, החליטה, לפי דעתי בצדק, להביא חברת גבייה שהם גוזרים קופון גדול, לפי תקציב. בסדר? אבל... חלק מהתהליך של גביית הארנונה צריך להיות ישיבה בתוך הכפרים, הם רק יושבים בסלאמי, לפי הבדיקה שעשיתי היום, ולא בכפרים האחרים. ולמה זה עוזר? שיטה שמי שלא לא מגיע לכפרים, ובעזרת הוועדים והחמולות מתחיל ללחוץ על כל מיני חייבים, ויש חובות של מיליון, בסדר? לא מדובר על שתי שקל כאן ושלושה שקל שם. עכשיו, אני מחלק את זה. בניגוד ליישובים יהודיים שסוציו-אקונומי 8 על 10, שם זה בעיקר 1 ו-2, אולי 1 ו-3, בסדר? יש שתי אוכלוסיות שם. יש אוכלוסייה גדולה מאוד, סוציו-אקונומי 1-2, שאין לה, אין לה. סוברים חובות. עכשיו, מי שלא מגיע לכפר ומתחיל לנסות להסביר להם בקשר להנחות ואיך לקבל הנחה, אבל רק שנסבר את האוזן, מי שלא מממש את ההנחה שלו מלא שהוא לא שילם את הארנון באותה שנה, אז זה כאילו מרחק, הולך לאיבוד. ובמקום 70% הנחה או 50% הנחה, יש לו 0% הנחה, שנה לאחר מכן. וחוב פשוט הולך תופך. כשאנשים יושבים בכפר, אז גובים הרבה יותר כסף, וצריך להפעיל גם את הוועדים וגם את החנויות. עכשיו, יש בהחלט אוכלוסייה נוספת, שפשוט מקורבים וכל מיני לא רוצים לשלם, וצריך להיכנס כאן כמה שיותר חזק. אבל אם לא עושים את זה, מה שקורה, שמי שהחוב שלו הולך ותופח, אז קודם הוא אומר, טוב, מה אני אעשה? אני לא אעשה שום דבר, לא אשלם שום דבר. ומאז זה הולך ותופח. עכשיו, יש לנו חברה שיושבת כאן במועצה, הם גוזרים קופון. עכשיו, מה שקורה, הם עושים את העבודה. ומה העבודה? הם רוצים התראה. הם רוצים עוד התראה, הם הולכים לבית משפט. זה מגיע למשפחה שאולי הם בודקים את הדור, לא בודקים את הדור, זה מגיע להוצאה לפועל. משפחה הולכת להוצאה לפועל. במקום לשלם כמה אלפי שקלים, או קצת יותר, בפריסה כזאת או אחרת, מגיעים להוצאה לפועל, הוצאה לפועל בודק את המצב. סוציו-אקונומי אחד, זה חולה, זה לא יכול, זה, אין לו נכסים רשום על השם שלו, והפסיקה זה 100 שקל לחודש. מי מרוויח מזה? עכשיו, חברת הגבייה, הם עשו את העבודה. מה אנחנו עשינו במועצה? לא עשינו כלום. ולכן אני חושב שהמועצה חייבת לחייב את חברת הגבייה, לא כל יום, ופרט אולי סלמי, שזה המון אנשים, לא כל שבוע, אבל פעם פעמיים בחודש, בתיאום עם הוועדים, להסביר להם שיעזרו לתושבים שלהם, ושהם יגיעו, יגיעו. עכשיו, כשאני ישבתי בכפרים, כך עשינו. ולפעמים זה עבד, לפעמים זה פחות עבד. אבל אם לא נותנים את האפשרות של האנשים להגיע לבד, להגיד משעה ככה עד ככה, יש לך אפשרות לשלם.
הדבר ראשון, החברה הגבייה עובדת חודש?
רק אני אענה. תן לו לסיים, אני אענה.
אבל הם מקבלים שיש לו סתם
עולם חדשים. אנחנו נעשים משהו.
אפשר להוסיף למנגנון.
חיים,
זה אחת. זאת הסתגלות אחת. ואני מבקש, שוב, כשישבתי עם דני, אמרת לי שזה הולך להיות, אבל אני הבנתי יום מהכפרים, זה לא מתפצע.
אז אני אענה לך על השלב א', שלא תהיה שאלה שנייה אחרת. אז כן, חברת הגבייה סך הכל חודש ימים, עובדת עכשיו על כל הניירות של כל היישובים, כולל הבדואים, שאני בשיתוף מלא למור, אבל עושה כולל יישובי ראש הוועדים, שהם גם ביקשו שזה יהיה ביישובים, אנחנו הוצאנו להם גם את מה האנשים חייבים ומה חייבים בכל הסיפור הזה, אנחנו נגיע ליישובים.
מתי?
אנחנו נגיע ליישובים תוך חודש וחצי, חודשיים, לא יודע, לפי תיאום, יהיה פעם בחודש, פעמיים בחודש, לפי הגודל של היישוב.
אז אני מבקש שתהיה החלטה ככה.
זה לא נכון, לא?
אחלה.
זה לא נכון,
לא?
לא, כי תן לי להתייחס, אז אני
מתייחס. אז תתייחסי. זה מה שהבנת.
מה אתה רוצה להסיף בזה?
לימור.
זה אתה רואה בסוף.
כי גם לא כדבר, אני גם לא כל הגיעה גם בנושא הזה. זה חשוב גם שהגיעו ליישובים. זה חשוב שהגיעו לישובים.
אני אענה בקיצור. עד לפני כמה שנים באמת היו יושבים בכל הכפרים, הגבייה לא הייתה טובה. אנחנו הפסקנו עם זה אחרי שעשינו, היה לנו ניסיון מאוד רע בנושא הזה. בינתיים צמצמנו וצמצמנו והגענו לנוכחות פיזית רק בסלאדה. בפועל הגבייה רק עולה כל שנה. אנחנו הגברנו עקיפה, אנחנו מביאים את האנשים אלינו. אם יש מבצע באחד היישובים, אנחנו כן מגיעים בתיאום עם מזכירות היישוב. בפועל שורה תחתונה, גדלה מאוד הגבייה ביישובים הבדואים בשלוש שנים האחרונות, בזכות העקיפה, בזכות כל מה שאנחנו עושים מעבר לזה. זה לא קשור לחברת הגבייה, בסוף זה מדיניות שלי, כי אנחנו רואים מה יותר יעיל ומה עושה את העבודה. אם אנחנו נראה צורך לשבת באחד הכפרים לעשות איזושהי פעילות ממוקדת, נעשה את זה. אותו דבר היה בארם בן נעים שהתחלנו, אמרו שצריך לשים שם בן אדם לשבת. היום הגבייה בארם בן נעים היא מצוינת, אף אחד לא יושב שם.
הם משלמים מצוין, הגבייה הכי טובה שיש לנו היום זה בהר הבן נעים.
אני
לא רואה את הקשר,
זה חברת הגבייה. רגע, בואו לא נהפוך את זה לזה, חיים. לסיכום, עניין הזה, אני מצטט, רגע, סליחה. סליחה רגע, חיים, אני מצטט את אסף, בסדר? תביאו דאטה, בסדר? הוא אומר תביאו דאטה. עכשיו, היא אומרת שאחוז הגבייה עלה, ולא ירד.
זה לא מופיע בדוח?
רגע. אז צריך להוכיח את זה. היא אמרה את זה, היא תוכיח את זה. היא לא תוכיח את זה עכשיו. היא תוכיח את זה לוועדה, היא גם לא תוכיח את זה למליאה, היא תוכיח את זה לוועדה כספים. אני יודע דבר אחד, אני יודע דבר אחד. אני בדקתי רק לפני חודש את אחוז הגבייה בהשוואה לטובא זנגריה. אותם בדואים, אותו כמות של בדואים. זה פי שתיים. פי שתיים. אני גם בדקתי את זה לפני 3 שנים. וזה בעלייה, כמו שהיא אמרה בדיוק. עכשיו, זה אמירות. חייב להוכיח את זה, זה נכון. זה אגב לא קשור ישירות לאישור התקציב לדעתי, אבל לא משנה, בכל מקרה צריך להוכיח את זה. האינסטנציה שצריך להוכיח זה בוועדת כספים, לא במקום אחר. יש כמובן הנגיעה גם לוועדת הנחות. מי פה בוועדת הנחות? אני אגב הייתי שנים בוועדת הנחות, ושם בדיוק יש פתרון לבעיה הזאת של החוב שנצבר, כי הרי נותנים רטרואקטיב. נותנים רטרואקטיבית ברגע שעושים הסדר, הרי כבר אנחנו אלופים בזה, כבר מנהלת ארנונה פה שענתה על
שנה אחורה.
גם 20 שנה בן אדם שלא שילם והוא בא להסדיר, הוא מקבל על 20 שנה אחורה את כל ההנחה שמגיעה לו פחות קצת, כדי שלא יהיה לו מוטיבציה לדחות. בסדר?
פעם אחת. פעם אחת. הוא צריך לעמוד בהסדרים, הוא לא יעמוד בהסדרים.
לא, ברור, אם הוא לא עומד בהסדרים, הכל נופל חזרה, ברור. נו, עזוב, אנחנו מתקדמים, זה רצ'ט, זה עולד, וזה מתקדם, ויש תוצאות, ואנחנו נוכיח את זה. כן, כן. זה טעון הוכחה, בקיצור, מה שאמרת ומה שהיא אמרה. היא צריכה להוכיח את זה, לא אני. כן.
שאלות. אחד, הנושא של הכסף ליישובים, אנחנו כנראה במגמה רב-שנתית של ירידה כלשהי. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. אני כן חושב שזה חשוב שנראה את הנתון הזה, כי זה נתון שמהותי ליישובים.
זה לא נכון.
ולא לא שנה, רגע, שנייה. ועוד שאלה. אחד הדברים שמטריד אותם, מסתכל על תקציב כזה, קודם כל הוא מוצג מאוד יפה, והוא נראה מאוד מסודר ואחראי, וכל הכבוד על העבודה. אין לנו באמת מדד להבין כשמסתכלים מלמעלה למטה ככה, מה קרה? האם יש לנו גם מדידה רב-שנתית או שנתית? אנחנו יודעים שלחינוך לוקחים את זה, מחלקים בראשית, עוד כמה תקציב לראש, ברווחה, ואם אנחנו יכולים לעקוב אחרי זה רב-שנתית, אנחנו יודעים להגיד האם השירות שלנו בירידה, יכול להיות שעכשיו אנחנו בשנים של מצוקה, ואנחנו צריכים קצת לרדת, בסדר? אבל לפחות שנדע, מה המהות באופן מדהים? כנראה שזה יהיה גם מספר ממוצע שלא מייצג בדיוק את המציאות. עד כאן.
אני אתייחס לשני הדברים. הדבר הראשון הוא יחסית פשוט. העברות ליישובים, יש 3 סוגים של העברות ליישובים. זה התקציב הלא צבוע, מה שאמרנו שירד באחוזים ולא ירד בכסף. יש את ההשתתפות שלנו בסעיפים חדשים שקודם לא השתתפנו בהם, שזה כל שנה משתנה, היה מיגון, היה לא משנה, בדרך כלל זה דרך הרכז הקהילתי דווקא, הרכז חינוך או הדברים האלה, זאת אומרת, השניהם ביחד, אני אישית מודד אותם, כי הם בעלייה בוודאות, כן, הם בעלייה בוודאות, הם לא בירידה. הכסף הלא צבוע הוא פחות אפקטיבי גם. מבחינת ההשפעה שלנו על ההתנהלות של היישוב, לא נראה את כל העניין הזה, בגדול, ביישובים היהודיים הכסף הלא צבוע מכסה את הכוח אדם שביישוב. אז היישוב לא אומר שזה לכוח אדם, היישוב אומר שזה לביטחון ולנוי ולזה ולכולי, אבל כשאתה בודק את המיליון שקל שהיישוב מוציא ואת ה-250,000 שאנחנו מוציאים לא צבוע, אנחנו נותנים בערך 200,000 שקל כן צבוע. אגב, לכל יישוב, אני מדבר יישוב ממוצע, לא, כי יש יישובים גדולים וקטנים ויותר ופחות. ביישובים הבדואים זה כמובן הולך אחרת, חיים יותר בקיא בזה, ושם יש ירידה. אפשר להגיד ששם יש ירידה באחוז שלנו שאנחנו השתתפות, אבל יש עלייה באחוז של השתתפות המדינה במקביל ואפילו יותר דרמטי. ככה שאנחנו, מה שנקרא, ניצלנו איזושהי הקלה או איזה שינוי מגמה במדינה, אפשר להגיד. ואנחנו יושבים שם יותר מודק אגב. גם על ההוצאות, לא רק על ההכנסות. גם על ההכנסות, בסדר? גם על ההכנסות, מה שאומר בישובים הבדואים, לטעמי, אבל גם זה הכל שווה בדיקה. לגבי מדדים,
והמדדים, מה שאני מצאתי הכי זה, ואני הצלתי את זה פה בזמנו, זה השוואה לממוצע של כלל הרשויות והשוואה לממוצע של כלל המועצות האזוריות, כמה מוציאים על ילד, כמה מוציאים בחינוך, יש את זה. מקבלים את זה במרקנטיל, אני אציג את זה. אני אציג את זה ואני אציג את זה גם אחורה כמה שנים, ונחתה איזושהי עבודה על העניין הזה, אני מקבל את זה.
יש קובץ אקסל כזה.
כן, כן, אני אגב מביא את זה לפה. כשאני מקבל את זה, אני מקבל את זה פעם בשנה, אני לא יודע עכשיו מלחמה ועניינים, אבל כשאני מקבל את זה, אני אומר את המספרים, ואפילו אמרתי אותם כמה פעמים פה, אני זוכר. אבל בסדר, זה אנחנו נעשה, כי זה באמת מקרו יותר חשוב.
איפה אנחנו
נעשה? איפה אנחנו נעשה? אגב, הכי דרמטי אצלנו זה לא החינוך, זה התקורות הנמוכות יחסית, גם של כספים וגם של מנהל כללי, יחסית למועצות אזוריות גם, בכלל המועצות בכלל, והפירעון מלוות, יש לומר, זה הכי דרמטי. אנחנו הרבה מתחת, הרבה יותר טובי, אין לנו כמעט חובות. זה אפשר להגיד על זה גם להפך. כן, כן.
הערה נוספת.
כן.
זה בקשר לעליות במשכורות. שנה קשה.
איך?
עליות במשכורות.
כן.
שנה קשה שיש תוספת רצינית להמון לכל התושבים, הקיצוצים בכל מיני שירותים, אבל הכספים עשתה שמיניות באוויר להאזנת את הכספים. האם הייתה
פנייה
לבכירים
להקפיא את השכר? יש, אני אגיד, בסדר, אני אענה לך, יש.
לא, אני בפירוש אומר, אם הייתה פנייה לבכירים, יש כל מיני חוקים שמותר ואסור, אבל אני מסכים.
מה זה חוקים? יש חוקים בלי סוף.
לבכירים במועצה?
חוקים כל דקה.
מראש המועצה?
הוא בין הבכירים, לא רק.
יש כאלה, החוזים האישיים, תקשיב, החוזים האישיים, העובדים הבכירים במועצה, נבחרי ציבור יכולים לעשות כל מיני תרגילים בדמגוגיה, יש כאלה שניים שמקבלים משכורת במועצה, זה אני ואחמד. יש בכירים במועצה שהם עם שכר, חוזה בכירים מה שנקרא, שזה 20 כאלו, ובתאגידים יש עוד איזה 10 כאלו. הם כולם הולכים לחטוף, גם הנבחרים אגב, ימי הבראה, קיצוץ וימי זה, זאת אומרת סדרי גודל של, זה יוצא משהו כמו 2-3 אחוז, מה שעכשיו מדובר, אני לא, משהו כמו 2-3 אחוז מהברוטו, קיצוץ ב-2025, אנחנו נראה אם הקיצוץ הזה לא הספיק, אז אנחנו, יכול להיות שאנחנו נפנה, בזמנו לא הייתה הענות גדולה יותר מדי, חוץ מאשר בנבחרי ציבור, שהם כמובן חשופים לכל הפרופוגנדה הזאת. אז ככה שהשני אחוז של שני נבחרי ציבור, בואו נגיד, אם לא יהיה לכולם, אז אנחנו נעשה את זה גם, בסדר?
אצלנו 10 שקל לשעה.
אבל יהיה לכולם, כנראה ממילא.
אתה צריך.
כן, ומעבר לזה, אין זה פה, זה דרמה, זה יותר עניין ייצוגי. כן.
דני, שתי שאלות. שאלה ראשונה, נדע לי, אנשים בנו אולי שפצעת גבייה של מים, פרשת המים, דרך הגזברות, בדרך ארנונה, הכותבת של ארנונה, ומדובר בכמה אלפי שקלים שאנשים היו חייבים, והיה איזה תהליך שמשלמים בארנונה. אני רוצה לדעת איפה הכסף הזה יושב.
זה הולך
בסעיף של סגירת חוב המים, או זה נשאר בתקציב פה. אתם משלמים, תחת כותבת ארנונה.
לא, זה לא קשור לתקציב של המועצה, אבל זה מבט ארצית, זה עובר לכולכם מסגר. ויש גם תביעה נגד היישוב, אני לא ניכנס לזה, אפשר לבוא לעשות ישיבה מסודרת.
דבר השני, בקשר לגבייה במגזר הבדואי, האם מותר לוועד לקבל רשימת חייבים? הסקרטוריון, הוועד או הנציגים?
יש.
כי מוסר התשלומים, אתה יודע,
זה... אני יודע.
לא רוצים להגיד שיבואו אותנו את המועצה, למה אתם...
בוא נגיד לך משהו, הוועד מעורב. הוועד, הוועדים הבדואים מעורבים, זה לוקח, בדרך כלל אגב ועדים מתחלפים וכו', אבל בדרך כלל זה לוקח כמה זמן בעד שהוועדים מבינים שכדאי להם לקבות ארנונה, כי אז יהיה להם כסף לעשות את הדברים. הם מבינים את זה, אחמד עובד מול הוועדים, לימור עובדת מול הוועדים, הם אתמול היו פה הוועדים, ועברנו גם על המספרים. במקרים קיצוניים יש גם מעורבות בגבייה, בפעולת גבייה מסוימת, אבל זה לא צריך על כולם.
הלקוח הולך אליהם, אנחנו לא...
לא צריך לבייש את האנשים ולפרסם את זה, אבל בגדול הם מעורבים.
כמובן,
הם מעורבים.
כן.
כן.
אני פונה גם אליך וגם לוועדת ביטחון. אני לא יודע בפירוט של תקציב הביטחון מה הוא כולל, איזה תתי סעיפים רצים שם. אבל מה שמאוד חשוב, שגם השנה תפרסמו לנו לביטחון ליישובים, אם יש משהו בתקציב שאנחנו אמורים לקבל מכם. כי אם אנחנו אמורים לקבל כסף או מוצר, חשוב שנדע מזה ולא נלך לקנות אותו בתקציב שלנו של 25. זאת אומרת שנוכל להיות יותר יעילים ויותר...
אפי, זה לא בתקציב הזה, זה בא בפיתוח.
בפיתוח.
לא משנה לי מאיפה.
לא, זה לא פה, זה לא מה שאנחנו משנה.
אני אומר, ב-24 ידענו חלק, שולחים לקנות לנו א' ב' ג', אגב, הוא הזכיר לנו כסף.
אני רוצה להגיד לכם רק דבר אחד בעניין הזה של הביטחון. הרי אנחנו כל הזמן מדברים על הכיבוי אש, דיברנו על זה גם באסטרטגיה.
קיבלנו את הטרקטורון.
לא, את הטרקטורון קיבלנו, אנחנו גם מכפילים את זה. אנחנו במסגרת תקציב הפיתוח, אנחנו נכפיל את ההשתתפות של המועצה בתוכניות הגנה, הכנת תוכניות הגנה וביצוע של תוכניות הגנה, ומעבר לזה אנחנו גם התחלנו פעולות גם דרך קולחי משגב. זאת אומרת, היישובים בקולחי משגב גם יקבלו עוד, זה בערך עוד הכפלה, אני לא רוצה להגיד מספרים מדויקים, כי אנחנו ראינו שה... אחד מהדברים שיכולים לשפר את התגובה שלנו זה להוציא מכל יישוב נקודת מילוי מיכלים מחוץ ליישוב באיזשהו מקום שהוא אסטרטגי מבחינת האש, מבחינת כיוון הרוח וכו'. אנחנו עושה את זה דרך כלל דרך קולחי משגב, אתה לא תראה את זה.
כל זה בלי קשר ליישובים שהם אולי לא בקולחי משגב?
לא.
לא.
לא כל, הקטע הזה בלי קשר.
הקטע
הזה הוא רק של
קולחי משגב.
כן.
הקטע, לא.
התוכניות כיבוי גם בלי קולחי משגב. התוכניות ההגנה.
התוכניות ההגנה זה משהו אחד. הציוד של קולחי משגב זה רק מי של...
זה רק קולחי משגב. אז זה כמעט כל היישובים עכשיו, אבל לא משנה.
דני, דרך אגב, על העניין הזה של קולחי משגב, במסגרת משהו אחר, אז פגישה אחרת שהייתי, זה לא הולך להימשך ככה. מקורות לא הולכים להמשיך לאפשר את הפיצול הזה של הספקת מים. הכוונה היא שהמועצה תהיה אחראית לנושא המים.
המועצה גם היום אחראית.
לא, אבל...
שהיא מצילה את הסמכות לגילון.
הם לא יתנו, הם ידרשו שזה יהיה כל הגבייה דרך המועצה, ואז בעצם כל הסיפור הזה של האגודות מים...
תאגידי מים.
תאגידי מים הקטנים.
הכיוון ברור כבר 20 שנה, אבל לא משנה, רוצים לשחוט את הלימון עוד קצת.
בואי לאשר תקציב, ועד הדבר
יש מגמה לקטנים.
חברים,
יש מגמה
לאחרונה, יאללה, צודק, צודק, בוא,
יש מגמה שהם לא...
מילה אחרונה לא קשורה לתקציב, אבל קשורה אליו. מה שאנחנו רואים פה בסופו של דבר זה כספים שמגיעים לפעולות, לשכר, לתוכניות עבודה. מדובר פה לא במספרים, מדובר פה בסופו של דבר באנשים שעושים את העבודה הזאת. ותושבים שמקבלים את השירות הזה. אני רוצה להגיד תודה לעובדי המועצה למנהלים. ושלהם.
חברים, מי בעד להשאיר את התקציב ל-2025? יש מישהו שרוצה להימנע? מישהו רוצה להיות נגד? אתה רוצה להיות נגד?
אני נמנע, מנגד בהם. תחליט.
יש נגד?
יש נגד, חיים.
בהצלחה.
תודה רבה, ואנחנו נהיה לנו את זה כבר. העדכון, עדכון 2 ל-24. עדכון 2, אנחנו בדרך כלל, אגב, בעונה הזאת אנחנו בעדכון 3 בדרך כלל.
רגע, גמרנו את ישיבת תקציב, לא?
כן.
בנפרד.
סגרתי את הישיבה ההיא.
יאללה.
העדכונים.
טוב, זה דווקא קטן עכשיו. עדכון 2 זה העדכון האחרון שאנחנו עושים על השנה, שיש כבר... תחזיות של ביצוע עד סוף השנה, בעיקר של שכר, בעיקר של הכנסות, משרד החינוך. יש פה גידול משמעותי גם בהכנסות וגם בהוצאות. זה מעניין, היום שמתי לב שהתקציב אותו דבר כמו 25, 310 מיליון. זה יצא במקרה. הגידול בהוצאות הוא בעיקר בפרקים של החינוך והרווחה. בחינוך זה היה דרמטי בגלל פרק הגנים והפרק של החינוך מיוחד, ששניהם קשורים לאותו דבר, עליות שכר משמעותיות, בשכר של סייעות, בשכר של גננות, אז זה משפיע גם בהוצאות, גם בהכנסות, אבל בסוף, שורה תחתונה, זה מוסיף. מה?
משהו מזה היה הפתעה? מה? שואלת, משהו מהעלייה הייתה הפתעה? ידענו פשוט שהחודשים האחרונים עוד לא מתוקצבים.
בדיוק. אמרת לך.
זה כבר לא היה הפתעה. פרק הרווחה, אנחנו התקנו אותו אחרי איזה שנה שכמעט לא נגענו בפרק הזה, גם ברמת ההכנסות, גם הוצאות. גם פה השכר של העובדים הסוציאליים שעלה משמעותית, והרבה מאוד מתקציב הרווחה נשען על עובדים סוציאליים, הגדיל את ההוצאות, הגדיל את ההכנסות, זה בעיקר. כשהיה לנו פה פער של 3.5 מיליון שקל בערך, שלמזלנו הצלחנו להביא את זה מהכנסות עצמיות שלנו, או ממשרד החינוך שהצלחנו להשיג כספים עבור שנים קודמות של 2 מיליון שקל, עוד כספים שהצלחנו לקבל על ריביות, עם משחקים מאוד אינטנסיביים עם הפקדונות שלנו, שזה סגר לנו את הפער, קצת תוספת בארנונה, אז אין פה שימוש בקרנות, אין פה דרמה.
עלייה בשכר זה לא משהו שאנחנו מחליטים, זה ברור.
לא, זה אני מרצים.
אבל זה נופל עליך.
נופל עליך, אבל גם אתה מקבל יותר. זה רק צריך להיות זריז.
אבל לא את הכל.
תלוי איפה.
נכון, תלוי איפה.
אבל לא את הכל.
לא, מה שרואים פה, אתם אומרים שזה נופל עליך וגם אנחנו מקבלים את זה, זה לא בדיוק, אנחנו לא מקבלים את הכל. תשימו שאנחנו צריכים לאזן את זה גם על הגב של עצמנו כשזה קורה.
יש על זה בדיחה.
תמיד יש לך מ-15% עד 25% שאתה צריך 5%.
בדיוק.
לא, אני אזכיר שעדיין בתקציב המקורי אנחנו מאוזנים על ידי הקרנות. אם לא מעט כסף פה, יכול להיות שאני צריך להשתמש בפחות. גם ה-5% שעכשיו אישרו לנו וחלק ייכנס. אבל עדיין, יש פה איזון גדול מהקרנות, מה שאין לנו ב-25.
טוב, מאשרים את עדכון התקציב, מי בעד? מישהו נגד?
רגע, צריך לאשר את הפרוטוקול הקודם.
אנחנו אישרנו את הפרוטוקול.
לא, הוא אומר הפרוטוקול הקודם.
פרוטוקול של הישיבה הקודם.
לא, אישרנו את ההחלטה של 29 על השמיני. עכשיו, הפרוטוקול שהקודם זה אחרי היה בעוד הפרוטוקול.
של
לפני חודש, דני.
הם דיברו עברית עכשיו.
יאללה, תרימו.
מי בעד לאשר את כל הפאקינג פרוטוקול? מישהו נגד?
מי היה אישר את המוצא? יש איזה פרוטוקול אחד של אריק רז שלא סגרו.
אתם לא משחררת לב,
מסכנו. רגע, לב. בוא, תביא את הנושא שלך לב. צודק.
הגוון של הכתום לא מתאים.
לא,
הכתום השתנה,
הכתום השתנה. הצורה והגודל, להחליף לפחים, היום יש לנו עגלות 1100 ליטר, שהן יותר קטנות מהפחים המעורבים, הן יותר קטנות, והכוונה היא להחליף אותם למתקנים יותר גדולים, שיותר דומים בעצם לפחים של הפסולת המעורבת. נפח של הפסולת האריזות, הוא אמור להיות יותר בעצם מהנפח של הפסולת המעורבת, ורוצים גם להביע את זה בנראות וגם...
זה יהיה אותו פח? כמו במעורב?
לא, זה יהיה גם פח שמונף, שמפונה בענפה כמו הפח המעורב, אבל פח אחר בפלסטיק. זה יהיה כנראה כאלה, זה עוד לא סבור לגמרי, כנראה כמו שיש בחיפה, מי שראה.
צבע אחר.
לא, כתום הוא יהיה בכל מקרה.
רק סוג הפח אחר.
בסדר, אבל הוא מצבע
אחר. זה פח מחור.
ברור, אנשים לא יגבלו.
ואת הכחול לא מחליפים? או זה
בישיבה הבאה?
כן, אבל זה לא ענפה, הכוונה יש שמפנים אותו, לא ענפה שצריך לזרוק. אבל גם זה אנחנו...
יש בה, כאילו...
זה גם בתיקון. חלק מהפחים נעשה להם...
היתרון של הפחים הכתומים, שאף אחד מהם לא סגור, וכשאתה מגיע עם כל הדבר הזה שהוא אריזות, נפתח וזה, הפחים, כאילו אם זה יהיה ממש כמו הפחים של היום, זה די, זה פחות נוח לדעתי.
זה יהיה עם פתח קבוע בחזית, שאין לו פתיחה או סגירה, יש לו פתח פשוט ככה בחזית.
אבל זה ממש לא נוח. ממש לא נוח.
איזה מה? מה לא נוח?
הפתחים הקרועים הקטנים לא נוחים, בסוף אנחנו פורצים תמיד את המנעולים, פותחים כי אתה אוסף את הבית, אתה לא הולך עם כל קרדון חלב, אתה שם את זה בסך גדול.
הם יותר גדולים מהפתח שיש היום בעגלה?
מה?
הם יותר גדולים ממה שיש היום בעגלה.
אבל שוב, אתה בא, אתה בוא.
אבל בעגלה לא משתמש בהם. אף אחד לא משתמש בהם. אתה מגיע עם שק מלא באריזות, פותח את זה ומפיל את זה, אחרת זה כל אחד.
אבל אסור לשים שם את זה.
אני אומר לך, זה לא הגיוני. אתה בא עם שק מלא אריזות, דוחף, כאילו ככה משתמשים בזה, אף אחד... תעשו תצפית, ותראה שבטח אולי 5% באמת מכניסים, הם באים עם דבר.
מכניסים את הכל.
אי אפשר, זה לא נוח.
הפתח הוא אמור לאפשר זה גם של שקית, לא רק אחד-אחד כמו ש...
אנחנו מדברים על
שק.
שק.
אני מגיע עם ארגז, פח שחור כזה, שאתה רואה ותצרח. זה אחרת המעגלים. אני עובד בזה, צריך לחשוב על הדבר הזה. עם דיסק אפשר להשאיר את זה.
עזוב עכשיו.
לא יש טוב.
בסדר, אני אסדר את זה עם
פלזמיק. חבר'ה, אני אעבור ביישובים עם דיסק.
עם פלזמיק.
אני אעבור, אני אשאיר כל
יום. נו לימור, תסיים את הדבר, בבקשה, כי יש באמת.
טוב, מעבר לזה, החווה פה.
לא, זה חשוב, הולכים להחליף פחים.
להחליף.
למיכל, יש כבר משתכנים, יש כבר העברות כספים, המשתכנים בתהלל, שזה יפה מאוד. השגנו סוף סוף תקציב ממשרד הדתות לשיפוץ המקווה בשכם, מי שזוכר בוועדת כספים, ביקשו כסף עבור המקוואות, אמרתי שיגישו קולות קוראים, קיבלו.
מה, עוד לא קרתו את האוטובוס הצהוב?
מה?
עוד לא קרתו אותו. זה כבר עלה פעם.
גריטה. גם השגנו תרומה נוספת מהפדרציה היהודית מפיטסבורג, עוד 200 אלף שקל, 54 אלף דולר.
אגב, הם היו פה, פיטסבורג.
לא נסעת,
דני. לא נסעת, דני. אני מזכיר לכם, באמת טוב שזה. אמנם אני בסוף יוריד את השכר ב2% ככה או ככה, אבל לפחות אני הולך לסוד הפיץ. אני הבטחתי להם שאני אבוא.
כן, כן.
לא, אתה חייב להיות. אני אומר לך, חייב
להיות. הרבה שנים אתם בפיץ.
הם היו פה, הם באו לפה לפני שבוע.
אה, כן,
הם היו.
היו פה לפני שבוע. הם הביאו הרבה כסף. אני הייתי אמור להיות שם, ולא נסעתי בסוף בגלל הטילים, אבל עוד מעט אני אתקן אתכם.
אז לאף המסחר של נדב שמועה...
יש לך אישור 8,000 מאז? כן, כן.
לא, זה יעלה יותר, כי אז היה טרמפ, היה לא חשוב, זה היה יותר.
אז מישהו מימן חלק מהדרך,
זה היה חלקים. לא, זה היה הכל, זה היה הרבה יותר.
זה עולה לך, אזמין אותך שימבלו
שם. טוב. לימור.
לא, הייתם חוזרים.
זומנים.
לא,
אישרנו
את התברים. אישרנו את התברים?
לא אישרנו.
אישרנו, מי בעד תברים? מישהו נגד? לא. הודעה מעת המועצה האזורית נסגר בדבר ביטול החלת חוקי עזר קובעים בעבירת הטנטנטן. אנחנו מעבירים את הכנסות של הפסולת, אני אגיד את זה בפשטות, תכף בית וירחיב. כשאנחנו תופסים מי ששופך פסולת בציבור, אנחנו תופסים, וגם האשכול עכשיו עוזר לנו לתפוס, וגם המשטרה עוזרת לנו לתפוס, וגם הנוכחות המוגברת של הביטחון עוזר לנו לתפוס. אנחנו, משום מה, לפי החלטת המליאה, אנחנו יכולים לקנוס אותו רק באיזה 50 שקל, בגלל שזה לפי חוק עזר. ואילו לא הייתה את החלטת מליאה הזאת של ה-50 שקל, אנחנו יכולים לקנוס אותו ב-500 או ב-700, אני לא יודע כמה, איך הוא יגיד.
המליאה לפני...
זאת המטרה. המטרה היא לתת את הקנס היותר גבוה. בבקשה, תסביר את זה עכשיו. זה רק היה הפרום.
אוקיי, המספרים לא מדויקים, אבל אני יודע...
הפרינציפ הוא פרינציפ.
אבל יש... ב-2008 יש לחוק הזה סמכות, עקיפה סלית סמכות פקחים, שבעצם כשחוקקו אותו זה אפשר לרשויות לבחור אם בחיקוקי סביבה השלכות פסולת בשטחים פתוחים, שריפות פסולת ועוד רשימה של חיקוקים, בוחרים להישאר עם חוק עזר, אם יש לך כבר חוק עזר, אתה רוצה לאכוף דרכו, או שאתה רוצה ללכת לחופי החוקי, החקיקה הראשית, לחוק שמירת הניקיון וחוק למניעת מפגעים וחקיקה כזאת. וב-2010 המליאה פה בחרה להישאר עם חוק עזר, שיש בזה יתרון, זה קצת יותר נוח, הכל יותר קל כזה, כל עובד מועצה שמוסמך יכול לתת קנס, קנסות יותר נמוכים של 500 שקל ו-700 שקל, שאנחנו בעיקר מתעסקים עם עבריינות פסולת של משאית ששופכת ביער, לא תושב, ששם את הקרטון בעמדת גזם. ואין לה פקחים הרבה סמכויות, המעבר הזה, בעצם אנחנו מבטאים את ההחלטה הזאת, הולכים לפי החקיקה הראשית, אז הכנסות הן כבר 1,500, 3,000 ועד 8,000 שקל, שזה במקרים מסוימים, שזה מסעית, תאגיד, אזור
רגיל. מי רשאי להטיל את זה?
רשאי להטיל פקח של המועצה, אבל זה צריך פקח שהוא עבר הכשרה, לא כל אחד.
אתה לא יכול
לעשות את זה?
לא, פקח שעבר הכשרה של פיקוח סביבתי, של קורס...
ואז כל מי שרואה לא יכול בעצם, כמו שעד עכשיו, שהמשטרה וה...
לא.
לא יכולים לעזור לך בעצם.
לא, לעזור אותו דבר, למשטרה בכל מקרה יש את כל הסמכויות. ולכולם יש כל הזמן, זה יותר הפקחים של המועצה. מבחינה הזאת זה לא משנה, יש לנו פקחים שיודעים לתת את הכנסות האלה, זה פשוט נותן להם יותר סמכויות, זה כבר סמכויות של סמכות עיכוב ותשאול וחקירה ודרישה להזדהות, דברים שפקח מועצה כיום לא יכול לעשות, אז הוא יוכל לעשות ולתת כנסות יותר גבוהים. חוץ מזה זה לא מחייב, זה לא מחייב את הכנסות גבוהים, יש שם בחוק גם אפשרות לתת כנס של 250 שקל, לא אומר שמאשר גם נוצא נגיד לתת לתושב, אם מחליטים, ששם את הגזר הזאת, זה לא אומר שהוא פתאום כבר שולח.
זה עוד לא עשינו אף פעם בכלל, זה לא
עושה. אני אומר, זה לא שצריך לפחית מזה, זה לא מחייב. זה רק נותן לנו יותר כלים ויותר אפשרויות להתמודד עם הבריאות סביבתית משמעותית.
נכון.
זה בגדול. וטעיתי במשהו.
כן, למעשה אנחנו מבטלים את ההחלטה הקודמת של המליאה.
לפני
יום,
בטעמי.
לב שאלה, למרות שכאילו, זה לא עניין של הסמכויות, אבל... או פעילות המועצה לא מגיעות לכאן לעתים קרובות. יש תוכנית שנתית פרו-אקטיבית לפיקוח, או שבעצם אנחנו מפעילים פיקוח כשיש תלונה?
מזדמן.
לא, לחלוטין יש תוכנית, שנתית פרו-אקטיבית.
יש כמה תוכניות, תוכנית שלנו, יש תוכנית של אשכול בית הכרם, באזור בית הכרם יש להם גם כן,
של תוכנית. כן, זו תוכנית שמסתמכת לא רק על הפקח וחצי שיש לנו, אלא גם באמת על שיתופי פעולה עם אשכול בית הכרם, עם קק"ל, שיש לנו גם מצלמות של קק"ל שמשדרים אלינו למוקד, אנחנו נזרים בהם, אנחנו עושים פעילות יזומה ומנסים לגייס שותפים. להפך, היא לא, היא פחות מגיבה, כי ברגע שאתה מגיב למשהו זה קצת אבוד. כאילו, ללכת להרימת פסולת ביער ועשיתי, כן, אנחנו מחטטים, חפשים קבלות, אולי אפשר לעשות משהו, אבל זה לא פיקוח, זה להתמודד בדיעבד. אז אנחנו כן עושים את הפיקוח באופן יזום. להגיד שיש לנו הצלחות כבירות, לא, אבל יש לנו הצלחות, ואנחנו כן דוחקים את זה לאזורים אחרים, לאט לאט.
כן, שדה, לא צריך לרוץ יותר מהימן המהיר, רק יותר מהימן השחר.
בדיוק. אז אנחנו צריכים להצליח על הפיקוח.
אבל כן, לגמרי...
לא, אגב, בדיוק, בדיוק, זה הלוגיקה שהיא אמרה, מי שלא הבין, היו שניים שפגשו נמר, אז אחד שם נעליים, הוא אומר, מה אתה שם נעליים? אז אתה חושב, תרוץ יותר מהנמר? הוא אמר לו, לא, אני צריך לרוץ יותר ממך. לא חשוב.
בוא נעשה על ביטול ההחלטה.
המטרה היא להגביר את האכיפה. מי בעד המעבר? יש מישהו שמתנגד? אין מישהו שמתנגד. נשאר לנו רק חברים.
דני, קדימה.
שבע וחצי. יש עוד שתי דקות. נשאר לנו לאשר קופות קטנות לשנת 2025 ופתיחת חשבון בנק לבית ספר עומר. וקביעת מורשי חתימה. רוצה להגיד את השמות ואת הקופות, את הגובה של הקופות?
של מה? של הקופות קטנות?
קופות קטנות ועומר.
אני לא מכיר אותם, מה זה חושב?
הקופות מזומן, משתבים שיש כמה שפחות. יש קופה שיושבת אצלנו בכספים, זה בעיקר שזרי הוצאות קטנים. יש קופה של פרט, 300 שקל, שיושבת בגזברות. יש קופות טיולים בבית ספר, ובתי הספר העל יסודיים. ביקשו כל אחד 1,000 שקל, מותר להם גם דרך הגפן, דרך התוכנית של משרד החינוך, לקנות כל מיני דברים קטנים, ואז הם מקבלים החזרים ממשרד החינוך עד 6,000 שקל בשנה, אז המחזור הוא 1,000 שקל לכל בית ספר, והקופת חירום זו החלטה איך שהתחילה המלחמה, או בתרגילי חירום, שאמרו שתהיה פה קופת מזומה למקרה חירום, 10,000 שקל, יושב בכספת, בגזברות,
מה שחשוב ששמונה יותר גדול מכל השבעה ביחד ובערך כמעט 2,000 שקל. וזה טוב.
אני לא אלה, ראיתי את הקופות שמצאו בעזה שם במנהרה, זה לא היה מספרים. אני רגע, יחד עם זה אני אומר את המורשי חתימה, המורשי חתימה, פתיחת חשבון בית ספר עומר, קביעת מורשי חתימה, מורשי חתימה זה המנהל והמנהל תפעול, הדס וצדוק.
לא, אני אסביר מה זה החשבון הזה, אחרי שהיה לנו ריבים ממשרד החינוך. משרד החינוך דורש, כמו שיש את הגפן בבתי הספר היסודיים, בבתי ספר של החינוך המיוחד הכניסו השנה תוכנית שהם קוראים לה פלג, פדגוגיה, משהו, והם דרשו ועמדו על זה שהם לא יעבירו להם כסף אם הם לא יפתחו חשבון בנק נפרד, למרות שהם מנוהלים במועצה. אז 200,000 שקל, בסוף הגענו לאיזושהי פשרה וצריך לפתוח את החשבון הזה, חבל על ה-200,000.
כאילו צריך להשכיב שם כסף?
לא, הם נותנים
לנו. שם למשלמות המתיים.
הם נותנים לתנאי שזה לא עבר למועצה אלא לשם.
לא רוצים לנו.
אם לא נעבור לישיבות החינוך רוצה שם לכסף.
שלא נגנוב להם את הכסף. אנחנו ב-53% מה-300 מיליון, אנחנו לא גונבים, אבל את ה-200 מיליון. לא משנה. מי בעד? יש מי שמתנגד לשתי ההחלטות האלו, זה גם עם הקופות הקטנות, זה מורשי חתימה, תודה רבה, שיום וחצי, הלחמתם לך.
יפה מאוד.
דני.
של השוטף ולא את השורה של הרטרו. והדבר הראשון שקפצתי זה שהיה לו 100,000 שקל, ובשנייה הראשונה ששלחתי לו זה...
לא,
זה היה גמרתי בין 200 ל-400. ואז היום בבוקר כשהם התחילו ברגישו וזה, ובכל מקום יותר שירותים ופחות רמון וזה, מצאתי להם את הרמון מצד של מרקי אשר, 42 שקל, ואין הנחה לשטחי שירות, אז בואו ננשום רגע.
לא, ממש, חשבתי.
לא, סתם יום ארוך, אבל לא.
אוקיי.
לא, עברנו דרמות בשבועיים האחרונים עם השבר הראשונה. אתה לא מבין. פעם ראשונה בחיים שיש ארנונה, שמעלים את הארנונה אישור חריג, וזה רטרו מתחילת שנה. עכשיו, הם צריכים לחשב בתוכנה כל חודשיים בנפרד. כי זה כל חודשיים עולה עם המדד במהלך השנה, וזה היה סיפור, ו-EPR לא עמדו בלחץ מכל הארץ, ובאתר, ונחל.